דיברתי כאן, וזה ממש יגדל.
אפשר לתת גם בכתב
בטח לא כולם כאן יצלו לעמוד פה
לא, הוא אמר לי שזה אפשר לתת לו בכתב
כן, אני ראיתי שהוא לא רוצה שכולנו נעמוד פה
אני בטוח שאין לו זמן לזה זה קורס גדול הסיפור שלו על אבא שלו הסיפור לדעתי הסיפור יפה יכלו לקצר קצת בתיאורים אבל זה עיזה לא עזר כלום
מאוד יפה מאוד
כן אבל הרבה פעמים הוא מתאר ומתאר כן זה הסגנון שלו בצורה כזאת ש זה קצת קוטע את ה את ה האוניברסיטה יש לה משהו נגד
למי יש משהו נגד?
האוניברסיטה
הקלנדר,
כן.
איפה המחק?
דעה לבדוק אם זה הולך או זה אם זה פתוח היא אמרה שהיא פתחה את זה אם נראה אז נראה רק אל תעשה כלום
כן, עדיף לא לגעת
עדיף לא לגעת
אתה פעם היא לקחה את זה ואתה אומר לך שזה לא טוב?
כן, פעם ככה, כן. טוב, שלום רבותיי, אני רואה ששורותינו מדלדלות, אבל אנחנו מתחילים על הרגע. מה? הם יגיעו, את אופטימית זאת אומרת.
הם עוד יחשובו.
רבותיי, א', שבוע הבא, סליחה? לא מעניין אותם. בושה עליהם, מה זה לא מעניין אותם? בסוף אתם תקבלו בחינה שבה אתם צריכים לענות על השאלה מה יותר חשוב לעם ישראל, הפשט או הדרש? בואי וחבואי אם תטעו
לפי הסיפור של הדרש
מה?
לפי הסיפור של הדרש
לפי המאמר אתה לפי הסיפור, ודאי טוב, רבותיי, דבר ראשון היום בעוד שבוע אין שיעור, 10 בטבת אנחנו, הקורס החוגג ב' אחרי 10 בטבת אנחנו חוזרים למתכונת רגילה של 4 לא צריך לבוא ברבע רבע שעה אתה מבלה יותר טוב עכשיו ג' השיעור הזה אנחנו חייבים לגמור את ענייני הדרש אז אנחנו צריכים לעבוד בריכוז גדול אם יהיה לנו זמן נדבר על יזהר לא יהיה לנו זמן לא נדבר כי זה שופר כזה תראו איזה סופרים גדולים יש לנו בישראל. זה סיפור יפה, נכון? מקסים, משהו מדהים. משהו מדהים. זה טוב לחיות, אני הכרתי אותו. לחיות בדור שהוא היה פעיל. טוב, אם כן רבותיי, הטבלה לפניכם. האם חילקתי לכם את הדף הזה?
לא.
אז נתחיל בחלוקה. את תואילי להעביר את זה לשורה שלך. ואת לשורה המתנגלת שלך
לא, לא, לא
אני במשפטים ספורים רוצה לחזור על מה שעשינו, כדי שמה שנעשה היום יהיה כהמשך הגיוני למה שעשינו אז. טוב, אתם מחזיקים לפניכם את הטבלה שלכם, ואני מחזיק אצלי את הטבלה שלי, ואני אומר מילים ספורות על הטורים שכבר עשינו, ועובר לטורים החדשים. בסדר? כולם דרוכים ומוכנים. אם כן, דיברנו על התכלית, וראינו שהדבר החשוב ביותר הוא באמת העניין של הזמן, שהפשט מעוניין בטקסט בזמן נתינתו, ואילו הדרש מעוניין במשמעות של הטקסט בזמן קריאתו, למעננו, למען הקורא. וזה הובע מכך שהמטרה של בעל הפשט היא לדעת, להבין, ואילו המטרה של בעל הדרש היא להפיק לקחים, לחנך. זה לא אומר שבעל הדרש לא בעצמו מחנך, אבל זה לא המטרה העיקרית שלו. והייתי אומר, אני חושב שכתבתי את זה במאמר, בעל הפשט קודם מבין מה כתוב בפסוק, אחר כך נושם עמוק, ואחר כך שואל מה זה אומר לנו. ואילו בעל הדרש מהרגע הראשון לחפש מה זה אומר לנו. הם יכולים להגיע אפילו לאותה מסקנה, אבל כל הפרספקטיבה שונה לגמרי. בעל הדרש לא מתעניין בפסוקים שלא אומרים לנו משהו. ואילו בעל הפשט הוא חייב להתייחס לכל הטקסט, אפילו לקורבנות הנסים שקראנו אותם השבוע, והם באמת משעמם. אנחנו היינו מנסחים את זה בקיצרי קיצורים, נכון? טוב, אז זה הטור הראשון. אתם מוזמנים כל הזמן להעיר ולשאול, אתם לא יושבים ורושמים. עכשיו, מהי הנחת היסוד? הנחת היסוד של בעל הפשט היא שדיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן הטקסט המקראי הוא ביסודו טקסט כמו כל הטקסטים, נשמע לחוקי השפה, הספרות, לכל מה שטקסטים נשמעים. ואילו, וגם שהטקסט הוא אוטונומי, אתם זוכרים? הטקסט אמור להיות מובן, מה, לא כל טקסט שבעולם, יכול להיות טקסט שיהיה מלא חידות. אבל טקסט מקראי רגיל הוא אמור להיות מובן, בלי אינפורמציה חיצונית.
מובן לאוזן אנושית.
כן, כך כותבים בני אדם. אפשר לעשות הכל, אדם יכול לכתוב חידות. יכול להיות שבספר משלי יש חידות, בספר איוב יש חידות, יכול להיות, זה אין חוקים בדברים האלה. אבל עקרונית, הטקסט עומד על רגעיו שלו. זה כמו שאתה עושה חוזה עם מישהו, אתה מוכר לו מכונית, אז אתם יודעים, חילונים תמיד אומרים, בלי פירוש רשי. מה פירוש בלי פירוש רשי? הכל יהיה כתוב בטקסט, אל תבוא לי אחר כך בתורה שבעל פה. חוזה טוב, הוא אוטונומי, הוא לא תלוי בחוזים פוליטיים, הם הרבה פעמים, יש להם תורה שבעל פה, שהם מסכימים מה לא לכתוב בטקסט, כדי שכל אחד יפרש את זה אחרת. אבל זה כבר מתוחכם. בסדר? לעומת זאת, הנחה של בעל הדרש היא 70 פנים לתורה, רב משמעותיות של הטקסט, זה דבר מאוד חשוב, וגם אומני סיגניפיקנס, אתם זוכרים שאמרנו כל משמעותיות, זאת אומרת אפילו בב החיבור היא משמעותית, אין שם היות שזה לא טקסט אנושי וזה טקסט ניסיי והוא מופלא, זה אפשר לייחס משמעות לגמטריות, למלא וחסר, או לכל סימנים שיש בטקסט. כן, בבקשה?
גם לדרש?
אנחנו רק מדברים עכשיו בדרש.
לא, סליחה, גם הפשט כלול בהיבט הזה של הדרש?
כן, למה לא? בכלל, חוק חשוב מאוד הוא שהפשט הוא לא סובלני. והדרש הוא סובלני. 70 פנים, מה אכפת לו שיהיה 70 בערך? אבל מה מעוניין הפשט? הפירוש האחד הנכון, וזה מה שאני אומר, לא מה שאתה אומר. זאת אומרת, עקרונית הוא שואף לבלעדיות. זה ברור? זה מאוד חשוב לראות ההבדל הזה. לכן בעל הדרש אומר, אתה רוצה להגיד פשטות, תגיד. מה, אנחנו נגיד שאבן עזרא לא טוב? לא נגיד. אבל חס ושלום לחשוב שאבן עזרא זה הפירוש הבלעדי. אתה מבין? זה הבדל עצום. זה ברור לך.
אני לא שוכנעתי שהדרש יקבל גם את פרשת...
למה שלא יקבל?
כנגד?
כנגד?
כנגד.
למה לא? הוא סוכני, מה אכפת לו? אתה מבין? אתה בא ואומר... אנחנו עוד נדבר על זה, בת כמה הייתה רבקה אמנו, בת 3 או בת 15 או 18. ברור שאם הוא ככה דבק בעיקרון שהיא הייתה בת 18, הוא יגיד, זה אל תגיד לי שהיא בת 3. הוא לא מקבל, רגע, אני לא חושב. הוא לא מקבל כל פשט, אבל עקרונית, אם זה סותר או לא, הוא לא רוצה. אבל עקרונית, למה שלא יקבל פשט? מה רע בפשט? אתה הגעת לאמת גדולה באמצעות הדקדוק, בסדר. אני לא מדבר על אנשים חשוכים וכאלה, אבל עקרונית בעל הדרש אין לו שום דבר נגד בעל הדרש. ובאמת הם אוהבים לצטט את אבן עזרא. טוב, אני חושב שזה מספיק לנו. העיקר היום זה המתודה והטסט, שיש לנו שני דברים לברר. המתודה והמבחן. אם כן, אמרנו שהמתודה היא אינדוקטיבית, אוספים חומר ואז מגיעים להכללה. היא קפדנית, פשט, היא קפדנית. כמה שאתה יותר קפדן, אתה יותר טוב. אתה בדקת בהרבה מילונים, בדקת בקונקורדנציה ביסודיות. היא קפדנית, היא עקבית. אסור לה שיהיה בפשט סתירות פנימיות. איך זה זה? אם היא הגיונית, היא לא, היא הגיונית כמובן. לכן היא לא יכול להיות שהיא לא תהיה עקבית. אתה צריך להציע פירוש לעקדת יצחק. מהפסוק הראשון עד הפסוק האחרון, ללא סתירות פנימיות, על פי העברית המקראית, על פי דקדוקה ותחבירה וכלי הספרותיים. ואתם זוכרים שהבאתי שם את הגדרה הנהדרת של אבן עזרא, שהפשט הוא באבותות הדקדוק נקשר. אבותות הם כאלה אבים. זה לא קל לכתוב פירוש שהוא קשור, קבול. בחוקי הדקדוק ובעיני הדעת יחשר מלבד זה צריך להיות רציונלי. אני לא יכול להיכנס לסוגיה הזאת. אבן עזרא האמין בניסים, אבל רק בניסים שכתובים. נס שחזל מצאו אותו בין השורות לא נס, לא כתוב בטקסט, הוא לא הפשט. מובן? אם כתוב בתורה ש אני יודע משה דיבר אל הסלע והסלע נבקע, זה הפשט. אבל אם כתוב בתורה שמור ואחר כך זכור, ואנשים אומרים, חז"ל אומרים, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, אבן עזרא מביא 20 שורות להוכיח שזה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. כי אי אפשר להגיד שני דברים בבת אחת. אפשר להגיד את זה אפשר, אבל אי אפשר לשמוע את זה. אפשר לא להגיד ולא לשמוע. זאת אומרת, אם הנס מפורש בתורה, הוא פשט. אבל ניסים נוספים הם פורצים את הרציונליות של הכתוב. הכתוב עקרונית הוא רציונלי. בעיני הדעת יחשה. מאוד חשוב. טוב רבותיי, מלבד זאת אמרנו או לא אמרנו שבעל הפשט, טוב המילה הכי חשובה לגבי הפשט הוא שהוא קונטקסטואלי. אני לא יודע אם אמרנו את זה, אבל אם שכחנו זה היום. הוא הקשרי.
אמרנו
ואני עוד אראה לכם את זה אחר כך על הלוח. הפשט הוא קונטקסטואלי. אני אסביר את זה אחר כך כשנדבר על ניגודו של הפשט.
מה שנקרא חולייתי?
לא, לא, קונטקסטואלי פירושו שהמילה והפסוק, הקונטקסט הוא שאת לוקחת את כל הסיפור של יזהר ואת שואלת את עצמך, כל משפט צריך להיות תלוי בשני, ואת מפרשת את כל הסיפור כולו. את לא יכולה לפרש חצי סיפור, ואת לא יכולה לפרש פסוק אחד. משפט אחד אין לו משמעות בסיפור הזה. מה פירושו תחף את החולצה שלו בפנים? אז אין לזה משמעות. יש לזה משמעות רק אם אתה קורא את כל הסיפור. אם כן, הפשט הוא קונטקסטואלי. תכף נגיד מה זה היתר של קונטקסטואלי. זה החשוב. כן, בבקשה.
זאת אומרת שפרשן שמעדיף לפרש פסוק לפי ההקשר המיידי שלו, הוא יהיה יותר פשטי מפרשן אחר שמביא ראיות מבחוץ?
לא, זה לא יותר או פחות. בעל הפשט מעוניין בהקשר המיידי, זה פירושו. המשפט, הפרק, היחידה הספרותית, או הספר. בסדר, בסדר, רגע. אבל הוא לא מעוניין במה שקרה. אם הוא מלמד פרק בירמיהו, לומד פרק בירמיהו, לא מעניין אותו יחזקאל, אלא כאוצר של מילים וביטויים. אבל לירמיהו לא מחויב ליחזקאל. הוא מעוניין בהקשר המיידי. איך אתה יכול להביא לי נביא אחר, יצירה אחרת, שום דבר. לעומת זאת, בעל הדרש, כל התנך הוא בשבילו ספר אחר. הוא גם קונטקסטואלי. אבל זה הקונטקסט הגדול של כתבי הקודש, רוח הקודש או משהו כזה. לכן בעיני חז"ל, כל התנך הוא ספר אחד. יש הבדלים בין תורה ונביאים ורוח וכתובים, ברור. אבל עקרונית אתה מפרש את התורה לפי תהילים ותהילים לפי התורה. זה בשביל אבן עזרא אבסורד גמור. פתאום, מה אחד שייך לשני? אלא אם כן, יהיה לנו מזמור שמדבר על קריאת הים, אז אתה יכול להגיד. זה פירוש קדמון, אתה יכול להגיד כל מיני דברים. אבל עקרונית, בעל הפשט מעוניין בהקשר הקרוב, ואילו בעל, והוא מחייב אותך, אילו בעל הדרש מעוניין בהקשר הרחב, והוא לא מחייב אותך. אתה מתעניין בו, אז אתה מביא אותו, אתה לא מתעניין, אתה לא. אם משהו לא ברור, תשאל. כן, בבקשה.
כי יצא לי ללמוד על המבנה של פתיחתא, וככל שהפסוק הראשון...
יותר רחוק.
רחוק יותר, זה עורד יותר, זה אומר, האתגר הפשוט...
זה, אתם יודעים, בגרמנית, אומנות, קוראים לה קונסט. ומזה הילדים בישראל היו אומרים, זה לא קונסט לעשות ככה, זה כנראה בא מייביש. קונסט, אתם מבינים? קונסט זה בעצם מין צורה פשוטה של קונסט, נכון? אז הקונס יותר גדול, או הקונס יותר גדולה, זה
פסוק מרחוק.
פסוק מאוד רחוק. אז בעל הדרש עומד ואומר, זה פסוק מאיוב, מחוץ להקשר, מחוץ לכל דבר, ואומר, כך כתוב פה, ואחר כך הולך, 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 עד שהוא גומר בפרשת השבוע. אז זה סוג של אומנות. הוא לא מעוניין רק במסר. אולי לא אמרנו את זה, אבל בעל הדרש מאוד מעוניין גם בצורת ההגשה. היות שזה דרך כלל פירוש בעל פה, הוא רוצה מאוד להרשים אנשים, אז האומנות הפרשנות היא חלק מהעבודה שלו. אז כולם אורו עיניהם שפתאום הוא אומר שכל התורה היא בעצם כל התנך, הוא רוח הקודש, השם מדבר, איזה פסוק רחוק מאוד, מאיר לנו את הפרשה בדיוק מה שאנחנו צריכים. ברור שהוא יושב ביום שישי מאוד מאוד קשה ולא מרשה לילדים להפריע לו, שצריך למצוא את הפסוק הזה. אם זה לא פשוט, הוא הולך מן הפרשה אל הפסוק, שב ושובר לו את הראש, אין לו מחשב. מה יהיה איזה פסוק רחוק שנראה לא שייך בכלל, אבל זה שייך לאומנות. טוב, עכשיו רבותיי, ההפך של אינדוקטיביות זה אינטואיטיביות. דיברנו על מה זה אינטואיציה, נכון? דיברנו. זאת אומרת שאתה מבין כהרף עין לעומקו של דבר. אתה לא מודע לתהליכים. זה כמו שהאימא אומרת, אני יודעת שהבן שלי לא משקר. המורה אמר הילד שיקר, והאימא אומרת הוא לא משקר. תוכיחי, הוא לא יכולה להוכיח. אז זה לא אומר שזה לא אמת. זו אמת אינטואיטיבית. ההצטברות שלה, ההיכרות שלה עם הילד, שלא לדמר אהבתה הגדולה אליו, גורמת לכך שהיא אומרת בביטחה גמורה, והיא לא משקרת, היא לא סתם מגינה עליו. משוכנעת מה הילד שלה כן יכול לעשות, אמרו, לא יכול לעשות. זה הבנה אינטואיטיבית. אם כן,
סליחה? הבנה
האינטואיטיבית
הפוכה למעלה.
לאינדוקטיבית. אינדוקטיבית פירושו שאני אומר, אני יודע שאני לא יודע. סליחה, אני יודע שאני לא יודע. והפסוק הוא קשה, ואני פותח מילונים, אני פותח אנציקלופדיות, ואני פותח מפרשים, ואני אוסף נתונים, 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 ואז אני בא ואומר, לפי עניות דעתי, הפירוש של הפסוק הוא כך. זה אינדוקטיבי. אספתי את החומר, אני, כמה שאני יודע בהתחלה, פחות זה יותר טוב. כי אני בלי דעות קדומות. אני אומר שאני לא יודע מה פירוש אנוכי, למה זה אנוכי ולא אני? אני אומר, אני לא יודע.
אז אומרים, אולי זה משמעותי, אולי לא, אני לא יודע. ואני עושה את כל האנוכי, עושה את כל האני. ואז אני אומר, אנוכי השם אלוקיך, יש לי איזה הצעה. אז אני עובד כל הזמן, כמו נמלה. לעומת זאת בעל הדרש, הוא אומר שאנוכי זה בא מהמילה אנך. מבינים? זה אומר שקדוש ברוך הוא בקצה השמיים, בקצה הסולם, וזהו. סתם עושה אטימולוגיה כמו שהוא מבין. כי הוא רוצה ללמד שהשם הוא גבוה ואתה נמוך. אני סתם המצאתי איזה שטות. אבל תבינו, הוא עובד באופן אינטואיטיבי, הוא לא בודק במילון אם אנוכי זה באמת מאנך, זה לא מעניין אותו בכלל. מה מעניין אותו? שצון מריתו משוכנעים שאין במקרא שום דבר חסר משמעות. כל מיני אנשים ברוחות ערב בשבת מציעים לי כל מיני פירושים, ואני צריך כל הזמן להתאפק ולהגיד, תשמע, זה מבחינת הדקדוק זה הלבל, מה אני אקלקל להם את המדרש? כי הם שם, יש סליל דומה בין שתי מילים וכל המדרש שלהם מבוסס. אם כן, הוא אינטואיטיבית, היא גמישה וחופשית, זה ההפך מקפדנית ועקבית. עד כדי כך שהגאונים, אתם יודעים, הגאונים זה אבות הפשט, זה בבבל. הגאונים אמרו בירוד רפאי גאון, אין משיבים על הדרש. מה פירוש שם במשפט הזה? להשיב זה פירושו להקשות. אין, זה לא לענות אלא להקשות, בלשון חזל בערמית. אין משיבים על הדרש פירושו שהפשט אסור לו לסתור אחד את השני. אבל בדרש הסתירות הן לגיטימיות. אני יכול לסור אותך על הקיר, אז אתה תגיד, הוא קינטק, זה במה דברים אמורים פה, במה דברים אמורים. אבל עקרונית, רבי יוחנן יכול להגיד יום אחד ככה, ויום שני אומר ככה, כי צורכי הציבור הם אחרים. לציבור אחד הוא לומד מהפסוק הזה את A, ולציבור שני הוא לומד את B או את לא A. מבינים? יום אחד הוא אומר שאנחנו לומדים שצריך לדייק לרבע לארבע, ויום שני הוא מדבר נגד מרובעות, אז הוא אומר שאוי לנו דייקי. מבינים? זה לא נורא כל כך אם לאדם יש שתי אג'נדות חינוכיות, לא? זה קורה, לא? אז יש סתירות. אז אמר רפאי גאון, תפסיקו ליישב את, את המדרשות. קבלו כל אחד כיחידה עצמאית. אמירה מאוד נועזת. בבני ברק לא מקבלים את זה. פשוט לא יכולים להקל את זה שיש סתירות שלא צריך ליישב אותן. הם רוצים שהכל יתיישב אחד עם השני. כן?
התנך מלא סתירות.
הכל תלוי בעיניים. זאת אומרת, אם אדם יש לו הנחה שבתנך אין סתירות, הוא יצליח ליישב אותם. איך הוא יישב אותם? פשוט ינמיך את הדרישות הלוגיות, מבינה? הוא יקבל, הוא יגיד, זה נראה לך כסותר, אבל זו סתירה מדומה, זה קל מאוד. אם את רוצה לראות דוגמאות פוליטיות, במפלגה שלך אין ליקויים, במפלגה של אחרות יש ליקויים. איך זה יכול להיות? הפרופסור שיחקור את שתי המפלגות ימצא כהנה וכהנה. אבל את כל כך מאמינה במפלגה שלך, כל כך רוצה שהיא תצליח ותציל את עם ישראל, אלא זה דברים חשובים, מפלגות זה לא משחק. זה החיים שלנו, לא? אז את סלחנית בצד אחד, ותובענית בחירה בצד שני. זה תלוי במשחק. לך זה נראה מלא סתירות. אם כן, עכשיו בא העיקר. והעיקר, אני לא יודע אם כבר הספקתי להגיד את זה, שגדול החוקרים של המדרש, היה רבי או דוקטור או פרופסור יצחק היינמן, שכתב ספר דרכי האגדה, שהוא ספר מופלא. וכל מה שאני אומר לקוח ממנו. אחר כך קם לו ממשיך, וזה פרופסור יונה פרנקל, שכתב ספר משני כרכים, דרכי המדרש והאגדה, ובשם של הספר הוא רצה להראות שהוא ממשיך את קודמו. והכנסתי פרק מתוך פרנקל לתוך החוברת. בסדר, אז שתדעו שהוא עוד חי ברוך השם, והוא החוקר בין ימינו. אבל התורה הזאת מקורה אצל יצחק היינמן, היה עוד יוסף היינמן, הם לא קרובים אפילו, שגם כן חקר את המדרש, אבל הם לא קרובים אפילו. עכשיו הוא המציא, או יצא, לא המציא, אלא הציע, את המונח פילולוגיה יוצרת והיסטוריוגרפיה יוצרת. כדי להסביר בצורה מדעית, הגיונית, את הדבר שונא ההיגיון ששמו מדרש. זה כמו שמסבירים בצורה הגיונית, הומור. הומור לא בדיוק נוצר למחקר. עכשיו, אילו היה חי בימינו יצחק איינמן, הוא כתב זה לפני 40-50 שנה, הוא לא היה אומר יוצרת אלא יצירתית. המילה הזאת לא הייתה קיימת אז. אז הרבה יותר קל לכתוב בסוגריים, ואנחנו עוסקים עכשיו רק בפילולוגיה יצירתית. דרך אגב, היום הרבה מאוד אנשים כשהם שומעים מדרש והוא מוצא חן ביניהם, מה הם אומרים? זה פירוש יצירתי. זאת אומרת, היופי הוא לא במקרא עצמו, היופי הוא בפרשן, כי הוא יצירתי, אתם מבינים? הוא הכניס את זה בין השורות, אבל הוא יצירתי. זו מילה מאוד שכיחה, וזו לא מילת גנאי, זה מה שיפה. יצירתי זה היום שבח גדול מאוד, נכון? אם כן, אני צריך עכשיו להסביר. פילולוגיה זו מילה לועזית שאומרת אהבת המילה. פיל הרמוני זה אהבת הרמוניה מוזיקלית, נכון? פיל זה לאו. פילוסופיה זה אהבת חוכמה. פילולוגיה זה אהבת לוגוס. לוגוס זה מילה ביוונית. שיגעון למילים, טירוף למילים, מדע המילים. פילולוגיה זה באמת מדע המילים, אפילו תעזבו את האהבה. זה מדע המילים, חקר המילים. כל מה שקשור להכניס סדר בעולם הלשון. אפילו בעברית נאמר הלשונאי. הוא צריך להגיד מן הסתם לשונאי, הוא לא יסכים שנקרא לו לשונאי, כמו רמאי, אתם יודעים, הילדים אומרים רמאי. אז זה לשונאי. אם כן, הלשונאי הוא הפילולוג. ומה זה פילולוגיה אתם מבינים? זה חוקי הלשון, המילון, השכבה הלשונית, תחביר, כל מה שאמרנו על הפשט. מה זו פילולוגיה יוצרת? יצירתית נאמר. זה קשור בהקשר. אני עכשיו, אני חושב שאין לי עת, אין לי כאן דיו כזה. יש לנו טוש כזה?
יש לי.
תראו, השאירו לנו מקום להתגדר בו. תזרוק, אף אחד לא יראה שאנחנו עושים מסירות פה. תראו, איזה אנשים מנומסים, הם שוכחים לנו את זה. תודה רבה. אני קראתי את איינמן מזמן ואני לא זוכר עם הדוגמה הזאת שלו. אני שואל אתכם שאלה פרובוקטיבית. פרובוקטיבית פירושו שאתם תיזהרו לא ליפול בפח. מה קודם למה? הבנת המילים או הבנת המשפט? תיזהר. מה אומרת מה אתם רוצים לצעוק?
משפט
לא. אני הייתי צועק המילים, איך אפשר להבין משפט ללא המילים? ואני אגיד לך בערבית שלוש מילים, את לא מבינה אף אחד. אנא בערף, אני יודע. אז את לא מבינה מה זה אנא, ואת לא יודעת מה זה בערף, איך תביני את המשפט? אני את יודעת שאנא זה אני ובערף זה מבין. את מבינה, את בונה את המשפט.
אפשר להשלים מילה לפי ההקשר במשפט.
אז באמת, התשובה הנכונה היא זאת. באמת, הבנת המילים קודמת, כי אי אפשר אחר. אבל היא לא סופית. והמשפט קובע את המובן הסופי של המילה. אומרת, במחשבה ראשונה, למשל, אני אומר, בית ספר. נניח שזה ברוסית או רוסי בא לישראל, אז הוא לא יודע מה זה בית ספר. אז בית, הוא מסתכל במילון ומבין שזה זה. נכון? ככה הוא מנסה להבין. כשאנחנו קוראים איזה טקסט באקדית ובאוגריתית, זה מה שאנחנו עושים. תחילים במילון. עכשיו ספר נניח זה אנכרוניזם, אתם מבינים? בצורת המקרא לא היו ספרים בצורה כזאת, הייתה לצייר מגילה, אבל זה קשה. אז הוא אומר, בית פלוס ספר שווה מה?
ספרייה.
ספרייה. הוא טועה לגמרי, מסתן. טועה לגמרי, מדוע? כי בעברית, מעשה שטן, לספרייה קוראים בית ספרים. או ספרייה. אבל לעולם לא בית ספר. בא המורה או מישהו אחר שיודע עברית ואומר לו, סליחה, לא. זה לא זה ולא זה, אלא זה סקול.
שזה מוזר מאוד. שואל, מה, 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 איך זה קרה שבית ספר זה סקול? הוא מתקומם. אז אומרים לו, ככה זה בגמרא. יש בית ספר שזה בית ספר יסודי, ויש בית תלמוד שזה בית ספר תיכוני. מהו הספר בבית ספר יסודי? זה שאתם מחזיקים ביד, המקרא. ומה הספר של בית ספר גבוה יותר? זה בית ספר למשנה ולתלמוד. אז אומרים לו, ככה זה צמח באופן היסטורי. מבינים? אנחנו מחפשים עכשיו את הפשט. ואת הפשט בלבד. הפשט אם כן מתחיל מאבני הבניין של המשפט, אבל ההקשר קובע את המשמעות האמיתית. וההקשר שינה את המשפט בכלל. לא, בסדר, זה לא בית ספר, זה לא ספרייה, זה אולפנה. בסדר? אני, כל אחד עוקב אחריי, כל מילה שאני אומר זה זהב. בסדר? או, התעוררה. בסדר? אני עושה פרסום, אחרת אתם לא, לא מבינים כמה זה חשוב. יפה. עכשיו אני בא ומוסיף עוד מילה. הלו, אני רוצה לכתוב לכם משפט, נכון? מה קרה לבית הספר שלי? הוא איבד את הבית, הוא איבד את הספר, ובסוף זה מגרש עם פטיפון. נכון? זאת אומרת, זה בכלל לא, לא בית, לא ספר, אלא היות שזה נהפך לסקול. עכשיו, כל מקור הוא בית ספר לנהיגה. בית ספר לנהיגה אין לו בכלל בית, ואין לו ספר, יש לו טלפון. למורה לנהיגה יש טלפון, הוא בא אליך הבית, אתם מסתובבים ברחובות, ויש לו שלט על המכונית, דני, בית ספר לנהיגה. זה עברית יפה? מצוין, אין שום שקיע. אתם רואים את כוחו של ההקשר, או נאמר של המשפט, לעקור את המשמעות. זה לא בית, זה לא ספר, זה אולפנה לריקודים. אם כן, בעל הפשט, אמנם מתחיל עם ההוראה של המילים, אבל הוא מעוניין במסר שלהם, במשמעות שלהם. לא מסר, זה לא טוב מסר, במשמעות הכוללת שלהם. במשמעות הכוללת היא הקשרית, קונטקסטואלית. הקונטקסט הוא המכריע. אם יבוא אדם ויגיד לו, לא, סליחה, יש בית, יש ספר, ויש זה, אני אומרים לו, לא, סליחה, אתה לא מבין מפשט כלום. עכשיו, תארו לכם שמישהו מבעלי הדרש ירצה להציל את המילים, ולעשות דרשה על המילים. אז הוא אומר, הוא יספר לכם סיפור. באו אל הרב, ושאלו אותו אם מותר ללכת לבית ספר לריקודים, לא בבית שמש, בבני ברק, זה נורמל. אם מותר ללכת לבית ספר לריקודים. ומה אומר הרב? אם זה בית, שזה סגור, וזה לפי התורה, אז מותר לקרוא. הרגשתם שזה דרשה? לכאורה, הוא מאוד נאמן למילים. מה, הוא עשה כאן מניפולציות? הוא עשה דברים מכוערים, בלתי לגיטימיים לו? אבל הוא נתן משמעות עצמאית למילים, כאילו שההקשר לא הפקיע אותם ממשמעותם הראשונים. מי שיזכור את זה יודע במשט ודרש, יודע מה זה פילולוגיה יצירתית. אתם ראיתם כמה זה יצירתי להגיד שבית פירושו מקום סגור, ספר פירושו התורה, חס וחלילה לא ספר טלפונים. ספר זה ספר. אם אתם אומרים שזה ספר חילוני, אני אכעס עליכם. אתם מרגישים את העוצמה של היצירתיות. הוא גם מאוד חכם, אבל הוא גם מאוד תובני. הוא יודע מה זה בית, הוא יודע מה זה ספר. ריקודים, הוא אומר, כמובן לא ריקודים סלוניים, ריקודים חסידיים. הוא ייתן לכל אחד מהם משמעות. בסדר? תשאלו אם זה לא ברור לכם. זה מאוד מאוד חשוב. כן? שמה? בעל הפשט מעוניין היינמן קורא את זה במילה היוונית לוגוס, פילולוגיה. אז הוא לקח לוגוס ואמר, הוא מעוניין בלוגוס של המשפט. זאת אומרת, הוא מעוניין במשמעות הכוללת של המשפט. בעל הדרש מפרק את המשפט לרכיביו ונותן לכל אחד משמעות עצמאית. לכן, בעוד שהפשט הוא הקשרי, הדרש הוא קוטע. זאת אומרת, בעל הדרש יכול לקחת את המשפט ולקטוע אותו. בעל הדרש. נניח שכתוב כך, הלכתי לבית ספר לריקודים והצטרפתי עליהם, אני יודע משהו כזה. אז הבעל הפשט יגיד, אני לא יודע מי מדבר, אני צריך לראות את ההקשר. אם זה אדם כשר אומר שמדבר, אז אני אשמע בקולו. ואם זה אדם מופקר, אני לא אשמע בקולו. בעל הדרש לא חשוב לו כל כך. הוא אומר, בוא ניקח את שלוש המילים האלה, אם זה בית, אם זה ספר. בעל הדרש מקטע. יש לכם עכשיו דף ביד שכולו מלא קיטויים. זה מאוד חשוב לי לא רק לשכנע אתכם, אתם צריכים להרגיש את זה בעומק. רק היה צריך לעשות את זה בשנה א', אם לא בתיכון. כל הדברים האלה הם לא בשמיים, אני לא יכול להסביר את זה לילדים ב-16, ודאי שיכול, כן.
זה נשמע שיותר קל לעשות.
מה?
להנציד רעש.
לא יודע, את יודעת, זה אותה שאלה, מה יותר קל, לצייר ציור כמו ליאונרדו דה וינצ'י, שהעצים עצים ואנשים הם נשים? או לצייר כמו פיקאסו, שאנשים הם לא נשים והעצים הם לא עצים? זה לא ברור מה יותר קל. או, אשאל אותך שאלה אחרת, מה יותר קל, לכתוב שיר בחרוזים או בלי חרוזים? תיזהרי. אז כל הילדות בגיל 18 עומדות וחורזות חרוזים, זה לא חוכמה, תפוח אדמה, את בהמה, זה לא חוכמה. מה החוכמה באמת? לכתוב שיר נהדר בלי חרוזים. את מבינה, זה מאוד קשה. עמיחי שם צריך לעשות שאת תגידי, זה שיר וזה לא פרוזה. אין חרוזים, אין משקל, ובכל זאת זה שיר. אז זה לא ברור מה יותר קל. למה לא? למה לא?
כי
לכתוב
שירה זה מאוד, וזה כל אחד
לאן
שהוא לוקח את זה. לא כל אחד
שכותב
בחרוזים יכול לכתוב
כמו אלתרמן
שהוא מדהים.
רגע, תביא את זה עכשיו לפשט ודרש. אני אפילו לא יודע מה את חושבת יותר קל. מה יותר קל?
לכתוב דרך חרוזים.
לא, פשט או דרש יותר קל?
דרש.
דרש? אני לא בטור. כי את צריכה להיות יצירתית, את מבינה? צריכה להיות יצירתית מאוד.
כל אחד שהוא אסוציאטיבי
יכול לכתוב. כל אחד שהוא אסוציאטיבי, לא. צריך להיות אסוציאציות שיעשו רושם.
אבל שהשומע יזור איזשהו סיפור, שהוא יאמין.
תראה, יש דרשות מאוד עלובות. כדי שכל הכיתה הזאת תשתכנע שהאסוציאציה היא יפה, חזקה וחייבת התנהגות וכולו, זה צריך להיות אומנות מאוד גדולה הדרש.
זה תלוי
בנקודה. אנחנו נקרא דרשות מאוד יפות, אתם רואים מה זה. זה לא אומר שזה יותר קל. לכאורה, דווקא פשט יותר קל. פותחת מילון, עוד מילון, את אומרת, בסדר, זה לא קשה. בעצם הפשט כאן הוא לגמרי טריוויאלי, לא אומר כלום. בית ספר לריקודים, לא אומר כלום. הוא עובדתי, נכון? ואילו המדרש הזה שעשיתי כביכול, הוא די מרשים, לא? כי הוא הצליח להכניס למילים היבשות האלה מסר שלם, לא? הוא צריך לחשוב קצת, לא? לא רואים לדפדף למילונים. אז אני מציע לא לחפש מה קל יותר ומה קשה יותר. אני מציע לחפש, אני לא מדבר על הטסט עוד חצי שעה. כן, בבקשה, מה שמך? אני שכחתי הכל. מה?
שלמה,
כן, שלמה.
אבל זה עושה רושם כאילו הדרש הקובע הוא הדרש הדרשתי, שבנוי בצורה של דרשה ונועד לשכנע. יש מדרשים שהם במילה, זיהוי של אדם אנונימי במקרא. פתאום נותנים מי זה, זה גם דרש.
תראה, זה לא... ראשית, זה נכון שבעלי הדרש שונים אנונימיות. יש כל מיני דברים שמאפיינים את המדרש. שכתוב שאיש אלוקים אלמוני במלאכים א', הם אומרים שזה עידו. אבל הרבה פעמים זה מלא חוכמה ודעת. אתה אומר עידו. אז אם אתה אומר, הם לקחו את הנביא שחי באותו זמן ושמו את זה עליו, אז זה באמת עבודה מכנית. אבל לפעמים זה רב משמעות. אני כבר לא רוצה להקדים את הטור הרביעי.
יש דרשות טובות ויש דרשות רעות, יש פשטות טובים. אז לכן לא כל דרש מעניין אותנו. אנחנו מדברים על הפסגות שלהם. אז יש דרשות מכניות, זה לא משנה.
אז אתה אומר שדרשה טובה זה מדרש, לא סתם דרש, אלא דרש הוא בעצם...
לא, מדרש זה טקסט, ודרש זה שיטה. אז אין הבדל ביניהם. מדרש זה כזה, ודרש זה המתודה.
כן, אז הכוונה שיש פה מוסר ולקח ואיזושהי משמעות...
טוב, נדבר על זה בטור הרבי. כן, בבקשה.
אני לא כל כך מחודד לי ההבדל. כשאתה נתת דוגמה על, נגיד, הבחור הזה שלא מבין עברית, אז הוא הולך למילון ואומר, בית זה בית וספר זה ספר. עכשיו, המשמעות למעשה היא לא הפשט שהוא מחפש במילון, אלא משמעות מעבר. נכון, בית ספר זה משהו, זה סקול, זה משהו אחר. זה כאילו...
זה כן הפשט דרך אגב. אלא מה זה אם זה לא
הפשט? כי זה לא... כי הוא מחפש בית, הוא מחפש ספר, הוא לא יקבל את המשמעות שלו.
הפשט הוא לא מה שכתוב.
זה לא
פשט. הפשט הוא המשמעות של הכתוב. רגע, יש כאן איזה מלכות ששרה עמדה עליו. זה מאוד חשוב להבין. כשכתוב בטקסט, בית ספר להנדסה. אז הפשט זה לא בית פלוס ספר. הפשט הוא סקול להנדסה, אולפנה להנדסה. זאת אומרת, הפשט הוא, קרא לזה היינמן, הלוגוס. זאת אומרת, המשמע של המילים המצורפות, כך כתוב במילון, דרך אגב. במילון טוב כתוב בית, אחר כך יש מקף כזה ויש צירופים. אז יש בית ספר, בית מלוכה, יש כל מיני. מה זה בית מלוכה? שושלת. זה לא ארמון. כמעט בכל מילה יש מכשול כזה. תראו, זה יפה, לא? מצאנו עכשיו דוגמה נוספת. האיש מרוסיה יחשוב שבית מלוכה זה ארמון. פלס, נכון? אתה אומר, לא, 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 לא. בית מלוכה, מה שמה הדינסטיה הצריסטית? מה שמה? הרומנוב, נכון? אם כן, בית רומנוב. אז בית זה כאן משפחה ולא האוס. אז עכשיו את צריכה להבין, הפשט הוא סקול, לא בית פלוס ספר.
ולמעשה הדרש הוא המילון, כאילו...
הוא יכול, אם הוא רוצה דרך
אגב. אם הוא רוצה.
רק אם הוא רוצה, הוא יצירתי. הוא מוצא מה שהוא מחפש. אולי לכן זה נראה לך קל. הוא מחפש פסק הלכה ולהגן אותו בטקסט. והוא עושה כל מיני דברים. ברצותו הוא ייקח את ההקשר. ברצותו הוא יפקיע את ההקשר. הדרש רשאי, לא חייב.
אז הרעיון...
נגיד את זה עוד פעם. הפשט חייב להישמע להקשר. הדרש הוא חופשי, יצירתי, ברצותו נשמע להקשר ואומר זה אולפנה. ברצותו הוא מפקיע את ההקשר. עכשיו זה נשמע לכם כמו טורקית.
רעיון והוא מתאים אותו לכתוב.
כן, כן, אבל זה מילות גנאי, אתם משמיצים שם כל הזמן, אני אומר שזה קל, ואתה אומר שמלביש וכל מיני. אני עמל מאוד קשה באוניברסיטה דתית לתת לגיטימיזציה לדרש. כי אתם כולכם בעצם, בייחוד שבאתם למחקר לתנך ללמוד, יש לכם דעה קדומה מאוד חזקה נגד הדרש. וזו דעה קדומה. אז עכשיו בואו קחו את הדף הזה, ואני אראה לכם, כל מה שאני רוצה להדגים, זה הפקעת ההקשר, וקודם כל קיטוע. בלועזית קיטוע, אתם יודעים מה זה קיטוע? פרגמנטציה. פרגמנט, קטע, נכון? קיטוע, פרגמנטציה. יש לך שניים. יש עוד מישהו שחסר לו? יש או אין? יש לך.
יש לי, אם אפשר, כבר הסברת מילה לא עשית, הייתה מילה במאמר שלך, ריגורוזי.
זה קפדני. היום כבר לא הייתי כותב ריגורוזי, הייתי מחפש מילה בעברית, כי רוב האנשים לא יודעים מה זה. אבל... ריגר, זה בא מאנגלית ריגר, וריגר פירושו תוקף. פירוש דווקני. זה המילה יפה מאוד בעברית. אמרתי לך דווקני?
קפדני.
קפדני וגם דווקני.
אומרת, זה הפירוש הבלעדי, הנכון, זה חייב להיות כך. טוב, רבותיי, אתם מחזיקים את הדף הזה בידיכם, ואני עכשיו שואל אתכם את השאלה. כל השאלות שלי הן פרובוקטיביות. המשפט, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מה המשמעו? רגע, מה המשמעו? כן, בבקשה.
מה המשמעו באמת?
לא, לא באמת. בדיבור היומיומי.
מה שמתכוונים לזה שמתוך ישראל יגיעו מי שאומרים את
המחרים. נכון, מה שקוראים בלועזית גיס חמישי, נכון? מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. עם האויבים אנחנו נדע להסתדר. אבל עם אויבים פנימיים, אוי ואבוי. נכון? זה משהו, כל ילד שלמד את המשפט הזה, הוא יודע להסביר אותו, נכון? עכשיו, תשאלו את הילד הזה איפה הוא כתוב. אז אם הוא מתכונן לחידון התנ"ך, הוא יגיד שבישעיהו מ"ב, נכון? מ"ט, סליחה. בישעיהו מ"ט. עכשיו, אני קורא לכם את זה, ואני טוען שהמשמעות במקור, בהקשר, היא הפוכה. רק על ידי חילוץ המילים מתוך ההקשר, הם קיבלו את המשמעות החדשה. אם את חושבת שזה קל או קשה, זה לא פשוט. בכל אופן, המילים התהפכו, התהפכו. אז אתם רואים שזה נבואה, קודם כל זה נבואת נחמה. אם אני מצפה, אני אומר לו, תחפה לילד, תחפש בישעיהו מ"ט, מה הוא חושב? שזה יהיה תוכחה, נכון? מעשייך ומחריבייך ממך יצאו, נכון? אז עכשיו אנחנו הולכים לא לפי השאיפות שלנו, מה אנחנו נגיד בבית הכנסת או באספה פוליטית או בבית המשפט, אנחנו הולכים, אנחנו רוצים להבין את המשמעות הראשונית של הכתוב בפילולוגיה אמיתית ולא פילולוגיה יוצרת. בבקשה.
של הדרש,
ברור, אל תקרא, את יודעת. את יודעת מה זה אל תקרא? יש מדרשים שאומרים, אל תקרא חרות על הליכות, אלא חירות על הליכות. מה ברור שום משהו? הם פראים, כמו פיקאסו. זאת אומרת, הם יצירתיים, אבל שום דבר לא מגביל אותם. היצירתיות צריכה להיות טובה. כשהיא טובה היא קשה. כשהיא גרועה היא קנה.
אבל חלק מחוסר ההגבלה.
סליחה? לא, אני נקרא את זה עכשיו מהר. אם כן, ותאמר ציון, עזבני השם, ואדוני שכחני. ואז השם עונה לה בדברי נחומים נהדרים. התשכח אישה עולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה. כל יחסי המשפחה הם לא כל כך חזקים כמו שאני אוהב אותך. ואני אנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותי, חומותייך נגדי תמיד. זה שיר אהבה לא יאומן, לא? השם אומר את זה לירושלים, תתארו לכם. חכותי אותך, חקקתי אותך על כפיי. מהרו בנייך, מרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זה מדובר, זה ישעיהו השני, אם לא אכפת לכם. זאת אומרת, זה נאמר בגלות. זה נאמר אחרי שיבת ציון. והם אומרים, הם חוזרים. הוא אומר את זה בלשון הווה. מהרו בנייך, לירושלים, ובאותה שעה מרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אל תדאגי, הבבלים יסתלקו ואתם תבואו לרחם בחזרה. צאי סביב עינייך וראי כולם. מי הם כולם? הבנים השבים לירושלים. באו לאחי אני נאום השם, כי כולם כעדי. והעיר הבזויה והמושפלת מתקשטת בבניה החוזרים. אז מה המשמעות של הפשט והקשרו? בנייך ומחריבייך, סליחה, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצא.
בדיוק
הפוך. בדיוק הפוך. יש למישהו איזה ספק, שאלה, קושיה, זה הרגע לשאול. כי זה אתם זוכרים עד יומכם האחרון. בפתיחה לגן עדן ישאלו אתכם, אתם עוד זוכרים באיזה פשט ודרש? אתם אומרים, כן. פרגמנטציה, שם המלאך רואה בילים זרות. פרגמנטציה. זה מאוד מאוד חשוב.
הוא יודע שם למעלה מה זה?
הוא יודע הכל. פרגמנטציה. קיטוע. אני אומר בלשון הפרזה שהפשט דומה לפיזיקה רגילה. ואילו הדרש דומה לפיזיקה אטומית. שאתה מפוצץ את האטום, את המילה, ופתאום יש עוצמה
שולות התואר. זאת אומרת, דווקא שאתה לא מתייחס, נאמר, למטיל ברזל כמו שהוא, או למטיל אורניום כמו שהוא. אתה אומר, זה מזלג. זה הפשט. אבל כשאתה מפרק אותו לאטומי, או לחלקיקי אטומי, פתאום יש שפע של אנרגיה. והאנרגיה הזאת היא האנרגיה הבונה את הדרש או את המדרש. זה מאוד חשוב להבין, בלי לתת ציונים. בלי להגיד, זה סוג א', זה סוג ב'. ככה היהודים ולא רק יהודים. רוב העמים קוראים את הטקסטים הקדושים שלהם, בייחוד אם הם עתיקים, חייבים לדרוש אותם. למה? כדי שיהיו רלוונטיים, נכון מאוד. כן, בבקשה.
שאלה קטנה רק כדי לבדוק אם אני מבינה. זאת אומרת, מירוב עלייך, מרסך מחווה, ממך יצאו, המובן של גייס 50 הוא דרש.
בחור. דרש גמור, כי מה אפשר? שהבבלים יצאו. מרסייך ומחיבייך. מבינה, זה אנחנו אוספנו בכלל. מה עשינו כאן? קטנו את הטקסט ואוספנו את המשמעות. שבנייך, שהם ארסייך, ממך יצאו. מובן? מאוד חשוב להבין את זה. דוגמה שנייה. משנה מסכת אבות פרק א' משנה ב'. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים. עכשיו אני שואל אתכם, מה זה תורה? לא, לא, יותר מזה. הוא אומר, העולם עומד על איזה ספר? לא.
תורה זה ללמוד.
ללמוד תורה, אולי גם לקיים. ללמוד, נניח ניתן לזה. הוא אומר שזה שלושה עמודים שהעולם עומד עליהם. אז הוא אומר, על התורה זה לימוד התורה וקיומה, נכון? על העבודה, מה זה עבודה? לא, כבר היה לנו בתורה. מה זה עבודה?
איפה שואלים?
פה, אנחנו מנסים להבין את רבי...
אבל אני אומרת, בני ברק יפרשו.
לא, 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 את מלמדת משנה בבית ספר, תיכון. שואלים אותך, מה זה תורה? את אומרת, תורה זה ללמוד תורה ולקיים אותה. מה זה עבודה? בהקשר של שמעון הצדיק, מה זה?
קורבנות.
קורבנות, ודאי. זה עבודת בית המקדש. ולהשב את העבודה, לדביר ביתך, עבודה, זה עבודת מה שקוראים בלועזית פולחן. מובן בארמית, לפלוח פירושו לעבוד. פלח, פלחה וכו'. אם כן, עבודה זה עבודת בית המקדש. מה זה גמילות חסדים? סליחה?
עזרה
לזולת. עזרה לזולת, כן. אז יש תורה, יש עבודה, ויש מצוות שבין אדם לחברו. שתי מצוות בין אדם למקום, ואחת בין אדם. ברור. עכשיו, לעיני איזה 70 שנה, ישבו קבוצת בחורים, אולי גם בחורות, ויסדו את בני עקיבא, ואמרו, אנחנו צריכים סיסמה. אז אחד אמר, זה הכל פיקטיבי. אחד אמר, ניקח את המשפט של שמעון הצדיק, אבל אנחנו צריכים להראות שאנחנו תנועה דתית, לא להראות, להרגיש. לא? אז הוא אמר, ניקח את בני עקיבא, נקרא להם תורה, עבודה וגמילות חסדים. אמר השני, תשמע, גמילות חסדים זה לא מתאים לתנועה חלוצית, מה פתאום גמילות חסדים? אז אנחנו הולכים עם קופסאות ועוזים גמילות חסדים. סליחה, אנחנו קוטעים. אנחנו לא חייבים לקחת את הטקסט ולא גמילות חסדים נופל. בסדר? אתם רואים את הגרזן שנופל על הקונטקסט. אומרים, לתנועת נוער, גמילות חסדים לא שייך. מה שאנחנו מעבירים סקנה ברחוב, זה בצד, זה לא שייך. מה גמילות חסדים? יצחקו עלינו כל העולם אם לא עצמנו נצחק. אז נשאר תורה ועבודה. תורה הם לא רצו לנגוע כי הם מאמינים שצריך ללמוד תורה ולקיים אותה. אבל עבודה, רגע, מה זה עבודה בשביל בני עקיבא? כשהם קוראים תורה ועבודה, מה זה עבודה? כן, להקים קיבוצים. זה עבודה חקלאית, לא קורבנית. מה זה, תנועת נוער מביאה קורבנות? אולי היום יתחילו.
אבל פעם לא עלה לדעתם בכלל שיש קורבנות בעולם. אתם רואים את הפילולוגיה היוצרת?
אז הם עברו מפולחן לפלחה.
נכון, בדיוק, עברו מפולחן לפלחה בדיוק.
והתנחלויות.
אתם רואים שזה... תגידי לי, זה מאוד יצירתי, לא? זה לא כל כך פשוט. הסיסמה הזאת היא כל כך חזקה שהיא בעצמה משנה משמעויות כל 10 שנים. אז תשאלו אותי, במקום לעשות דרשות, רגע, במקום לעשות דרשות, למה שלא יגידו תורה זה מצוות ועבודה זה סוציאליזם או התיישבות, אני יודע מה? למה הם לא בחרו במילים מתאימות? אין לזה כל חן, אין לזה שום יופי. אתה אומר תורה, אתה אומר קיום מצוות, תראו לכם תנועת נוער שכתוב כאן שומרי מצוות ובקימי ובוני הארץ, מה זה? זה לא, אין לזה שום מלבד הזה נשמע לגמרי חילוני או חצי חילוני. הם רצו בעליל, לא סתם להתעלות, להגיד ששמעון הצדיק התכוון גם עליהם. הטקסט הוא רב משמעי, הם לא עושים שום אונס. מה הם עושים? קיטוע וטרנספורמציה. שתי מילים לועזיות, לא רק פרגמנטציה אלא גם טרנספורמציה. אתה משנה את, ביודעין. אתה דורק, בן גוריון מגיע לאיזה בער בנגב, הביאו את הצינור מים מהירקון, אז לכבודו כותבים בשאפתם ושאפתם מים בססון ממעייני הישוע. תגידו, מה כאן? זה פשט או זה דרש?
דרש.
ברור, מה זה? רק המילה מים כאן משותפת. מה? הבטילים הם מתכוונים למים החיים? לא, ממעייני הישועה בכלל, זה מים פיקטיביים, זה מים, איך קוראים לזה?
מינרלים.
מטאפוריים. ברור? מישהו רצה להעיר? כן, בבקשה.
לא באים לפרש את הפסד, הם משתמשים בזה. לא, נו, זה דרש. משתמשים לצרכים שלהם.
אין להם שלט. דוקטור לפילולוגיה מפרש מקצועי, לא. הם לוקחים את המשפט הזה ונותנים לו פירוש על ידי שהם הופכים אותו לסיסמה. מה באים בני עזרא? אתם יודעים, האויבים הגדולים של בני עקיבא זה לא המחנות העולים. זה בני, זה תנועת עזרא. תמיד השכנים הם רבים. אז מה הם אומרים? אתם תלמידים של רבי עקיבא לפני שהוא היה רבי, לא שמעתם? אתם תלמידים של עקיבא עם הארץ. אנחנו תורים וצדקים, אנחנו תלמידים של עזרא הסופר. זה הכל, זה פרשנות.
והם אומרים שזה עבודה זרה.
והם אומרים שזה. והם אומרים שזה עבודה זרה, את עושה עוד צעד אחד.
פה הדרש הוא לא מודע בהכרח. זאת אומרת, אדם יכול לומר על התורה ועל עבודה, הוא באמת יחשוב שהאבטנה
מודעת. נכון, אם זה מודע או לא, זה שאלה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. לא בכל מדרש, ברור שהם הפועלים בצורה אינטואיטיבית, ולא נותנים לעצמם דין וחשבון כמו שאנחנו נותנים. והרבה פעמים הם בטוחים שזה כתוב בפסוק. זאת אומרת, אם אנחנו היום שואלים, אתה איזה חסיד חב"ד, תגיד לי, זה הפירוש האמיתי? הוא בכלל לא הבין את השאלה. הוא אומר, יש שני פירושים. פירוש, אם הוא נניח מדבר בשפה שלו, אני אגיד, אחד לפי ההקשר, אחד לפי החיים, אבל שניהם הם לא אחד המצאה, הוא לא המצאה. הנביא גם מתקיים לזה. ברור שהם חושבים שהכתוב הוא רב משמעי. כל הזמן אנחנו זוכרים את הדבר הזה, 70 פנים לתורה. מה אתה מחייך חיוכים סקפטיים? לא סקפטיים. אתם רואים איך אני עוסק בפרשנות? אני רואה משהו ואני מפרש, הוא אומר לי לא, לא סקפטיים. ואני, אתם יודעים, חייב להאמין לו. זה שזה הוא מפחד מהמורה ולא אומר את האמת, זה דבר אחר. אבל אני לכאורה מעמיד פנים שאני מקבל את הטקסט כאן לדבר, נכון? טוב, מי עוד רצה לדבר? אריה, כן. נכון, ברור, ברור. כל מילה יש לה חיים עצמאיים. יש אנשים שבשלם קנאים זה השבח הכי גדול, יש אנשים אחרים שבשלם זה הגנות הכי גדולה. אז זה תלוי בפרשנות. אתם לומדים כאן, רק שאני בעל פשט, אני שואל בהקשר הזה מה המשמעות הראשונית של קנאים, של חסידים או של כל מיני מילים. ברור שהמילה חסיד, זה אפשר לתאר, זה דוקטורט שלם.
מה היה החסיד בחסידי אשכנז וכולו, כן. מה החסיד בגמרא או צדיק או כל מיני, אתם יודעים שבאינקרא צדיק זה בדרך כלל מי שצודק בדינו, הוא בכלל לא צדיק במובן המוחה, כן שלמה?
כשהפשט לא מקבל את הדרש, אז הוא לא מקבל את הדרש כפירוש הקשרי.
נכון.
אבל הוא מקבל את הדרש כדרש.
אם הוא איש ליברלי.
אוקיי. אבל אז נוצר מצב שבו אם הפשטן הוא גם דתי מקיים, אז הוא שואל את עצמו מה אנחנו עושים בעצם. אנחנו מקיימים את הפרשנות של ההווה שלנו, שזה הדרש. זה מה שאנחנו מקיימים. אבל אולי המציאות תשתנה באיזשהו שלב ונצטרך לשנות את המצוות. או שהמציאות הקודמת הייתה שונה והמצוות היו שונות. זה כבר שאלות מאוד קשות.
נכון, אבל הם, כמו שנאמר כאן, אנשים בדרך כלל לא כל כך מודעים. הם לא אומרים, אנחנו קוראים לעצמנו חסידים כי אנחנו נותנים משמעות חדשה. לא, הם משתמשים, הם אוהבים מאוד את המילה פנימית. המשמעות הפנימית, נניח שהוא יודע לכל העובדות שאתה אומר, המשמעות הפנימית של חסיד היה דבקות, לא, לא, לא נותנים לתודעה לבלבל אותם. הם מרגישים עמוק, מה המשמעות? תשמע, כל הסיסמאות האלה, ציוני, מה זה ציוני? לוקחים את המילה ציון, לוקחים? כל המילים התאונות, החזקות, הן מילים אסוציאטיביות. אל תיתנו לפשט לסנדבר אתכם. טוב, אם כן, גמרנו את דוגמה שניים, אני בדוגמה שלוש. בפרק ב' של איכה, פסוק א' כתוב ככה. איכה יעיד באפו אדוני את בת ציון, פסיק. השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, פסיק. ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. אין לי זמן לשאול אתכם מה הפשט, אז אני אגיד לכם מה הפשט. איכה יכעס יחרי אפו של השם בבת ציון, איכה השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול ארץ ישראל היא מין כדרה, כלי שרוכית מאוד יפה. הוא השליך אותה לרצפה, והיא נפחה לרסיסים. מובן? עוד הפעם. איכה יעיד באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים את ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. יום אפו זה יום כעסות.
כן.
אתם רואים שלפי הפשט, אף זה לא אף, אבל זה הפשט הגמור. מה, אני לא עושה שום דרשות עכשיו. את רואה, זה מאוד חשוב השאלה שלך. זה לא המשמעות הראשונית של המילה, זה המשמעות ההקשרית של המילה. אבל השאלה היא, מה זה אדום רגליו? אז כנראה שזה בית המקדש. אני לא אומר זה בוודאות, אבל זה הכי מתקבל על הדעת. שזה, יש לנו פסוקים כאלה, וכמו שאדם לוקח, אתם יודעים, איש חשוב, שם את הרגליים שלו על האדום, הוא לוקח האדום הזה וזורק אותו. הוא אומר, אני לא צריך אותך, אני לא רוצה אותך, אני שונא אותך. מובן? אני נתקלתי בך, אתה גורם לי רק לנפילות, אני זורק אותך. השליך ביום אפו אדום רגליו. אתם יכולים להגיד שזה ארץ ישראל, אתם יכולים להגיד שזה ירושלים, אתם יכולים להגיד מה שנראה לי הכי מתקבל לדעת, זה המקדש, כי יש איזו הסלמה בתוך הפסוק, אבל זה הפשט של הפסוק. אתם שותקים, אז אני מניח שאתם מסכימים. עכשיו תראו מה עושה רבי חנינה, שזה במדרש איכה רבה. מה פירוש בובר בסוגריים? נכון, שלמה בובר זה הסבא של מרטין בובר, והוא המאדיר של המדרש. זה מהדורה מדעית, אז לכן כתוב כאן בובר. פרשה ב', דיבור המתחיל ולא זכר אדום. אני רוצה שתבינו כל מילה בטקסט שלפניכם. כן, זו פרשה שנייה בתוך איכה רבה, כי זה פרק ב', ולא זכר אדום. אמר רבי חנינא בר יצחק, אמרו ישראל, לא זכר לנו הקדוש ברוך הוא אדם שבין רגליו של זקן. קצת קשה המדרש הזה, לא? מי הוא הזקן? אברהם אבינו, שהיה בן 99 שנה בהימולו את בשר עורלתו. מה עשה בעל המדרש? הוא אמר, המילה אדום היא בלי וב, ולכן מותר לקרוא אותה גם בקמץ. ובמקום לקרוא ולא זכר אדום רגליו, הוא עכשיו עושה לא דווקא קיטוע אלא טרנספורמציה, ואומר המילה אדום פירושה גם אדם. אז הוא שואל את עצמו, איזה דם הוא לא זכר? דם ברית המילה של אברהם אבינו, מה שאנחנו קוראים היום זכות אבות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל כך כועס על ישראל שכל בריתות המילה מאברהם אבינו ועד בני החורבן נמחקו בעיניו, והוא שולח אותנו לגלות או למוות או לאובדן ולגלות. אתם מרגישים איזה הסלמה יש במדרש הזה? ולא זכר אדום רגליו, הדם שבין רגליו של אותו זקן. נו, מה אתם אומרים על המדרש הזה? מדרש טיפוסי, לא, לא חיפשתי משהו. זה קשה או זה קל? אם כן, אתם רואים מה שהוא עשה. הוא לקח את המילה אדום, באופן אינטואיטיבי אמר לו, לא, זה לא, המקדש לא מעניין אותי כרגע. מעניין אותי שיהודים בפולניה, אני מעביר אותו לפולניה, לעיראק, לא אכפת לי. שבימינו חושבים שברית המילה או הנחת תפילים שומר עליהם. ולכן הם לא צריכים לברוח, לא צריכים להתנגד, לא צריכים לעשות מה שצריך לעשות. מדוע? כי הם סומכים על זה שהשם לא ישכח את זה שאנחנו עושים לו ברית מילה. אנחנו בעלי בריתו, לא? אתם יודעים, מי שירמיהו קרא לזה איכל השם, איכל השם, איכל השם. הם לא יכולו לעלות על הדעת שהשם ייתן את היכלו בידי השם, בידי הכסדים. עכשיו הם אומרים אדם, אבל אדם של מי? אומרים, רגליו.
זה גם כתוב.
רגליו, זה אדם שבין הרגליים. אתם רואים את המוח היצירתי של בעל המדרש?
לא, הם אמרו...
לא להקטין.
הם אמרו...
להקטין, כן. להוסיף משמעות נוספת. הם אומרים, כל אחד מבין שאדום רגליו זה בית המקדש. אבל אנחנו רוצים למצוא משמעות נוספת לפסוק הזה שמתאימה לנו, שכבר אנחנו חיים, אני יודע, 300 שנה אחרי המדרש. המקדש כבר לא רלוונטי לנו. מה רלוונטי לנו? שמירת המצוות. ומה שפעם בימי ירמיהו ייחסו למקדש, אנחנו היום מייחסים לתפילין. כמה אמרו ליהודים, חבד אמרו ליהודים, שגרמנים לא יעזו לפגוע בהם מפני ש... התפילין שלנו יראו מפניך, יראו את התפילין ויברחו. כן, או משהו כזה. אם כן, אז תראו מה שעושה בעל המדרש. לא זכר לנו הקדוש ברוך הוא, עד כאן זה פשט. הדם שבין רגליו של זקן. מה שמעניין הוא, זה לא הטרנספורמציה של הדום להדם, אלא רגליו. הרגליים של הקדוש ברוך הוא נהפכו לרגליים של זה שעושה ברית מילה. רצו להגיד מהי הברית המילה אולטימטיבית? לא 8 ימים, זה לא קונץ. 99 שנים הקהל השתגע שהוא שמע את זה. אולי הוא כעס, אני לא יודע, זו אמירה חזקה מהם כמוה. עכשיו, האמירה הזאת היא לא כל כך רחוקה מן הפשט. כי הפשט אומר שהשם לא מתחשב בדברים יקרים לו. והוא אמר, אני אתן לכם דוגמה נוספת. מבחינת חנית, המדרש הזה הוא די תמים, לא? הוא לא הולך למרחקים שהופך את הפסוק ממחריבייך פנימיים וחיצוניים, לא? המדרש הזה די נאמן למשמעות הכוללת של הפסוק. אבל מה? הוא מרחיב אותו. אז ראיתם מה עושה קיטוע, ואתם רואים מה שעושה טרנספורמציה. אתם מבינים את המילה פילולוגיה יוצרת. זה פילולוגיה כי זה עוסק במילים. טוב, דברים, דוגמה רביעית. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב את אבותיך בקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ואז אבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. הפשט מאוד פשוט. מה הפשט אומר? ספר דברים, ערב הכניסה לארץ, אומר השם למשה רבנו, אל תשלה את עצמך, אתה תמות והם יחזרו לסורם. זה הייתה, אפשר להגיד שזו אובססיה של ספר דברים. למנוע, כמו שהביא, עשינו את העגל אחרי מעמד הר סיני, כשניכנס לארץ, נלך אחרי התושבים המקומיים. ברור? זה הפשט של הפסוק. אמר רבי יוחנן, תראו לכם, רבי יוחנן הוא האמורה הכי חשוב בארץ ישראל, דור אחד אחרי התנאי, ורוב התלמוד הבבלי עומד על כתפיו של, או על פיו של רבי יוחנן. זה אחד האנשים הכי גדולים בתולדות ישראל.
רבי יוחנן בן זכאי?
לא, לא, זה רבי יוחנן האמורה. בן זכאי הוא התנאי. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון, עוד אחד לא, זה תנא ממש, רשב"י, רבי שמעון. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים? אתם יודעים, זו בעיה מאוד קשה. מחיה מתים זה אחת מעיקרי האמונה, והיא לא כתובה בתורה בשום מקום. היא כתובה בקושי בדניאל. אז היה מאוד חשוב לתנאים להוכיח שבתורה כתוב תחיית המתים. מבינים את הבעיה? הבעיה היא למצוא בסיס בתורה לאמונה המאוחרת, סליחה שאני אומר לכם את מה שההיסטוריונים חושבים, לאמונה המאוחרת בתחיית המתים. בסדר? אז הנה אתם רואים את זה בפעולה. מה אומר רשב"י? מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות, שנאמר הנך שוכב עם אבותיך וקם. הבנתם מה זה קיטוע ברוטלי? כן, ברור שבגומר זה הוסיף בעל. אז רשי אומר, הנה אתה, שלא תחשבו שאני אומר את זה. אז הבאתי לכם את רשי. הנה אתה מת, שוכב, והנה אתה קם, שתחיה לעתיד לבוא. זה ברור? זאת אומרת, זה לא וקם העם הזה. שינוי הנושא. אלא זה דביקות בנושא הקודם. זה נראה כאילו פירוש יותר פשטי מה שזה באמת. נכון שוכב. איך אפשר להבין ככה? רק על ידי קיטוע. היא נופלת גיליוטינה על הטקסט, על הקונטקסט, ונותנת למילים האלה חיים משל עצמם. שלמה?
זה גם תופס יפה כשאין טקסט כתוב בידיים של השומעים.
יכול.
לתת להם פסוק והם נזכרים רק במה שאתה אומר.
תאמין לי, הרוב הקהל הרגיל של יהודים דתיים החזיקו את הטקסט ביד, הם לא התקוממו נגד כל קיטוע, כי מי ילדותם? הם רגילים למדרשים מקטעים.
לא, בתקופה הזו זה אדם ששונה ואין לו כל אחד את הטקסט.
יכול להיות, אבל אני אומר, גם כשיש הטקסט, הקהל מאוד סובלני למדרשים, הוא רואה את היופי שבהם. אולי לא מבין כל כך, אבל הוא רואה את היופי. כן, בבקשה.
אבל במקרה נגיד שפה, של התלמוד, הרי לתלמוד יש מטרה אחת ולרש"י מטרה אחרת לגמרי. נכון?
לא, לא, רש"י הרבה פעמים, גם רש"י מאוד...
הוא פירש את התורה?
כן, הוא פירש את התורה, אבל רש"י בפירוש התורה שלו מביא את התלמוד. זאת אומרת, רש"י במקרה הזה מעדיף את הדרש על פשט.
כן, אני רק מתכוון שמה שאני אומר, שכאילו, אומר רש"י, אומר, הנה, מה, אתה מת שוכב, והנה אתה קם, אז הוא זה מפרש מה שכתוב בדברים פרק למדלת, די סמכות על המדרש, הוא לא רוצה ליצור משהו חדש.
לא, רש"י לעתים רחוקות דורש דרשות עצמאיות. לרוב הוא, כמעט תמיד. הוא מבין מדרשים, אבל הוא לא אומר כמו שדרשו רבותינו, אז כל ילד היה מבין שזה מדרש. כן, בבקשה.
יש לי שאלה, משהו שמתרבקי, האם יש מדרשים ששקועים בטקסט המקראי? הרי הנביאים כשהם דיברו, הם דיברו כמו דרשן, הם דיברו לקהל של אותו זמן. אנחנו אומרים שאנחנו מתעניינים בפשט, שלומדים פשט, זה מה שהיה בעבר. אבל כשהם אמרו את הטקסט הזה, הם אמרו אותו להווה שלהם.
נכון.
אז האם יש, כאילו, בתוך הטקסט שלהם, אולי מדרשים ששקועים שם, לא יודע, אולי איזה שאלה
תפשוט. את רוצה להגיד שהדרשן אומר, אדום רגליו, והקהל מבין שזה בית המקדש, ויש בקהל אנשים, הם יוצאים מבית הכנסת ומתחילים להתווכח. ומה הוא התכוון, נניח שזה ירמיהו, המחבר של איכה. ומה הוא מתכוון באדום מגלב? אז יש מחלוקת לגיטימית. אחד אומר הוא התכוון למקדש, השני אומר הוא התכוון לארץ ישראל, והשלישי אומר הוא התכוון לדם שבין רגליו. אז אומרים לו, תשמע, אתה קצת נועז, לא? קשה לתאר שאנשים ששמעו את זה פעם ראשונה עשו אל תקרי כזה ואמרו הדום פירושו הדם. קשה לתאר.
אבל המטרה של הנביא הוא כמו דרשן כזה, הוא מדבר לקהל הנוכחי באותה תקופה, ואולי הוא משתמש גם באיזה סוגי אמצעים. אני שואלת, אני לא יודעת.
תראי, אם הדרשן שמו, אם המחבר שמו יותם, את זוכרת, זהו.
משל,
כן. זה משל, אז ברור שהוא לא מתכוון שהעצים הלכו ועשו מונרכיה. אז כל הקהל מבין שזה משל. אז אחד אומר, אבל לא, בסוף הוא אומר, זה עתד, הוא בעצמו מפרש את זה. קשה לתת לזה פירוש אחר פשטי. אז ברור שלא תמיד, את שואלת, האם זו לא זכותו של המחבר להתכוון לכוונות נסתרות שלא יוצאות מהמילים. זה מה שאת אומר. שלא מפורשות. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. מה הוא צריך ללכת בהקימות? אם הוא רוצה לדבר על ברית מילה, ידבר ברית מילה. מה מפריע לו? את מבינה? הוא לגמרי שולט במילים שלו. אז אנחנו מניחים שבדרך כלל הוא מתכוון למשמעות הרגילה של המילים. אבל אם התוכיחי שהוא מין דרשן כזה מפולפל, וכל פעם הוא מתכוון למשהו אחר, אנחנו נגיד, הוא כזה אחר. אבל בדרך כלל, אנשים לא מתכוונים לכוונות נסתרות. אבל למשל, את יודעת, אבא שלי היה שליח בגרמניה הנאצית, שליח מן הארץ. והוא ידע שבכל ההרצאה שלו יש נציג של הגסטאפו. אז הוא למד לדבר בכפל לשון. זאת אומרת, הוא היה אומר משהו, כל היהודים הבינו שזה בי. אבל הוא קיבל שהבלש הזה, המנובל, יחשוב שזה A. זאת אומרת, ואם ייקחו אותו לחקירה, הוא יגיד מה אתם רוצים, זה A. אז יש מצבים, מצבי חירום, שזה אדם מתכוון לדבר אחר ממה שהוא אומר. זה לרוב אנשים מדוכאים, מופחדים, נכון? אבל זה לא המקרה בהכרח. בסדר? הנחנו את דעתך? כמעט.
לא, אני לא דיברתי דווקא על הדוגמה הזאת. אני שאלתי באופן כללי, האם אין איזה...
בואי ניקח את שיר השירים.
הנביאים עצמם גם באים לדבר בתקופתם.
נכון, אבל הם אומרים מה שהם רוצים להגיד, במילים גלויות.
אבל הם רוצים להחשיב, כמו בסיפור שנתת לנו לקרוא, הם רוצים להשאיר איזה רושם ואיזה... אז אולי הם בעצמם משתמשים
ב... על מה שהוא מספר, צוות וצוות עשויים, של זרקוביץ', שהוא עושה בדיוק בזה שהדרש עוד התחיל כבר, והקנון הוא כזה...
נכון, נכון.
היסטורי ארוך, שהפרשנות התחילה עוד בתוך...
נכון. אז יש מקרי גבול כאלה. אבל אם את שואלת אותי מה הפשט, הוא שמי שחופר בור ייפול לתוכה. זאת אומרת שזה משפט די טריוויאלי. את יודעת מה זה טריוויאלי? זה פשוט. הוא אומר, אתה חופר בור ברשות הרבים, תחסה אותו, מה איתך? השתגעת לשיר בור? בסוף אתה טיפול לתוכו. את מבינה? זה המשמעות הראשונית של הפסוק. הוא התכוון לקולומבוס. את מרגישה כאן את הקפיצה שבעל המדרש עושה, זה קפיצה רחוקה. הוא אומר, פורץ גדר ישכן ונחש? הוא אומר, אם אתה, אתם יודעים, הנחשים והקרבים הם שוכנים בין אבנים. אתה פורס גדר, תיזהר מהחיות הרעות ששוכנות בתם. תיזהר, תלבש כפפות. זה מה שהוא אומר. זה פסוק די טריוויאלי. מאוד נכון, זה כמו שאני אומר לילדים, אל תטפסו על עמודים של מתח גבוה, אתם תשרפו שם. זה לא פסוק חשוב? בסדר. זה נופל לידי חסיד, הוא אומר, מתח גבוה, וואו. את מבינה מה זה מתח גבוה? זה מתח דתי גבוה. ראית את הקפיצה?
כן.
זה. כן, בבקשה שלמה.
אני רוצה להגיד שבכל פעם שיש הקבלות בין סיפורים, הקבלה לשונית שזורקת אותך לסיפור אחר, זה כבר מדרש.
לא, זה לא מדרש, זה אינטרטקסטואליות.
אבל זה שולח אותך לסיפור אחר שאתה כבר תסיק מסקנות, כמו שהיה
שם. אם המחבר השני התכוון לקשר הזה, זה פשט. ואם הוא לא נראה כמתרבר, זה נראה מלאכותי, אז זה דרך. בסדר? רבותיי, אני עוד רוצה להגיע לטור הרביעי. ברשותכם, אבא נמשיך הלאה. עכשיו, מה זה... עכשיו, גמרנו, הסברנו בשעה שלמה מה זה פילולוגיה יוצרת. עכשיו, יש לו עוד ביטוי, וזה היסטוריוגרפיה יוצרת. היסטוריוגרפיה, מה זה היסטוריוגרפיה?
טיבת ההיסטוריה.
טיבת ההיסטוריה. גיאוגרפיה זה?
כתיבת הארץ.
כתיבת הארץ, נכון. היסטוריוגרפיה יצירתית, פירושו, שאתה נותן משמעות חדשה על ההיסטוריה. הדוגמה הכי טובה היא, אדום היא רומי. או רומי היא אדום. יש לנו פסוק על שני, יש לנו סיפורים על שני אחים, יעקב ועשיו, יש ביניהם תחרות. מה הפשט של המילה אדום בכל התנך? איזה מדינה קטנה בדרום הארץ, נכון? אדומים. היו לנו סכסוכים איתנו. פתאום באים הבעלי המדרש, ומה יש להם צורך אדיר? למצוא את המציאות ההובית בתוך הטקסט. הם אומרים, כל מקום, או בדרך כלל שכתוב עשיו, או אדום, או שעיר, הכוונה היא לאימפריה הרומאית. מדוע הם עשו את הקפיצה המדהימה הזאת? מפני שהם אמרו שיש בעצם שתי סיביליזציות חשובות. סיביליזציה המקראית, זה חז"ל אומרים, שהיא מונותאיזם וכולו וכולו, ועשרת הדיברות. בציביליזציה הרומאית שהיא צבא, הנדסה, לוגיקה, ציביליזציה די גבוהה ודי ברוטלית, נכון? אני לא רוצה להגיד לכם מה זה רומא. ולכן הם היו חייבים למצוא את רומא בכתובים. אז יש יעקב שהוא יושב אוהלים, מה זה אוהלים? בית המדרש, לא אוהלים כמו בדואי חס ושלום, שהוא רואה צאן. מיד הפקיעו את אוהלים ממשמעם הראשוני, ועשו טרנספורמציה, ואמרו אוהלי שם ועבר, כי יש ביטויים, אוהלי תורה, נכון? רוב האנשים היו משוכנעים שזה הפשט הגמור. ואילו עשיו מה עושה? הוא חי על חרבו, כן, הוא אלים, הוא איש כוחני. דרשה מוצלחת למדי, לא? האימפריה הרומית נפלה ונכחדה, ובמקומה עלתה כנסייה קתולית, והמילה רומא שינתה את משמעה בפי היהודים שסבלו מהנצרות כמו שהם סבלו מהרומאים המקוריים. ורומא אצל רשי או אצל רוב אנשי ימי הביניים זה הכנסייה. אתם רואים איך ש... מה זה היסטוריוגרפיה יוצרת? אני מקווה שזה ברור לכם.
בבל זה גם.
בבל, כולם, ארבע מלכויות. הם היו משוכנעים שהכתוב הוא רב משמעי, והכתוב הוא נצחי. הוא מדבר אלינו בהווה, ואנחנו לא מתעניינים בסעיר, וזה מין עם קטן שכן שם שנכחד מזמן מן העולם. אבל זה לא ייתכן שהתורה לא מתייחס לחיים. וכך הפכה רומא, התגלגלה. בסוף, אני לא יודע אם היו יהודים שאמרו שרומא זה היטלר או לא, זה לא משנה, ויכלו להגיד. לא יודע אם כתבו טקסטים כאלה. מעיין היצירתיות הזאת, הדרשית, די נדם בישראל. עכשיו, לזה יש השלכות פרשניות אדירות. לזה קורא היינמן, ואני בעקבותיו, טיפולוגיה. מה מילה טיפוס? טיפולוגיה פירושו שעשיו הוא לא אדם אינדיבידואלי, תכונות חיוביות ושליליות, הוא אדם רגיל, אלא הוא אב טיפוס של כביכול צאצאיו. ופרשנות טיפולוגית פירושו שאתה קורא ולאומי לאומי שני בנים בקרבך, אז רשי אומר, רשי, לפי המדרש, שהיא עברה על יד בית כנסייה יהודית, בית כנסת יהודי, אז יעקב רוצה לצאת. כשהיא עברה על ידי בית העבודה זרה, זה למטה בכיתה בית. עשיו רוצה לצאת, מסכנה אישה זאת כל הפעם אחת עובר. אתם מבינים, אומרים, זה שתי ציביליזציות. הם בפתם כבר נאמנים לטיפוס שלהם. זה לא מוברים. רשב"ם, אמיץ בגיבורים, רשב"ם אומר כדרכם של עוברים, בהתרוצצו. זה פשט, אתם מבינים, זה פשט מאוד מאכזב, מי מעוניין בעוברים?
פירוש אומץ אדיר. כשרשי אומר זה שתי ציוויליזציות שמתגוששות, והרשב"ם אומר, סליחה, לפי הפשט זה עוברים, כדרכם של עוברים, היריון כפול הוא קשה, זה מה שהוא אומר. אני מקווה שאתם מבינים את זה. עכשיו, מה התוצאה של זה? כשאנחנו מגיעים לפסוק הקשה, אנוכי עשיו בחוריך, יעקב אבינו משקר לאבא שלו, תשמעו, זה לא נעים בעליל. אנוכי פסיק עשיו בחוריך. אז אומר אבן עזרא בעל הפשט, שזה דרש טוב לגמולי משדיים. אתם מבינים מה זה גמולי משדיים? ילדים בני שלוש. זה תספר בגן ילדים. זה אומר אבן עזרא בעל הפשט. מה פירוש? ממתי אדם שם פסיק באמצע הדיבור שלו?
או לוחש.
זה הקיטוע, או לוחש, עושה כל מיני. אבל רשי הגדול שבגדולים, למה הוא מעיז להגיד פירוש כזה מרגיז? מישהו חושב בצורה טיפולוגית. הוא לא חושב על עשיו האח של יעקב. הוא חושב על כל הגויים, הוא חי בזמן מסי הצלב, היה לו סיבה טובה לשנוא את העשבים, את האדומים. צר לי שאני לא מדבר על זה שעה. זה נורא נורא חשוב להבין. אפשר בכלל להיות מורה בכיתה ב' בלי להבין את זה. כי הילדים מתקוממים על הרשי הזה. יש להם חוש צדק וחוש פשט ברור. והבעיה שלנו זה לא להצדיק את יעקב אבינו. הבעיה שלנו זה להצדיק את רשי ואת חז"ל. ואפשר להסביר את זה רק בדרך אחת, אנשים כמונו. פרשנות טיפולוגית. זאת אומרת, בעיני רשי זה מובן מאליו, כמו חז"ל. שזה לא אנשים אינדיבידואליים בכלל. רבותיי, תבדקו אם אתם מבינים את זה עד טוב, כי מחר אתם צריכים להשתמש בביטוי פרשנות טיפולוגית. ברור? כן, שלמה.
וכשיש לנו מדרש שנועד לחסות אחרי איזושהי לקונה דתית, למשל מי הם בני האלוהים, ואז המדרש יגיד בני הדיינים, אז זה נועד בפירוש לא כמשהו טיפולוגי או היסטורי או רצון.
לא, אבל זה היסטורי, גם היא יוצרת.
היא יוצרת מתוך החוסר הדתי האמוני.
זה לא חוסר, תראה. אנחנו מעוניינים בתיאולוגיה של ההווה ולא של העבר. אנחנו לא שואלים, מה הכוונה המקורית של הפסוק הזה? אנחנו מבינים שזה לא יכול להיות יצורי ביניים. זה מוכרח להיות משהו לגיטימי וברור. גם צריך להיות משהו משמעותי לחיים שלנו. אז מה אומרים חז"ל? בני אלוהים, אלוהים זה שופטים? בני אלוהים זה, איך קוראים להם היום? טייקונים. בסדר. זה מה שאתה אומר. אז הפסוק נהיה רלוונטי, אתה מבין מה שקרה? אבל זה לא בדיוק היסטוריוגרפיה יוצר. אבל יש כאן טרנספורמציה מאוד חזק. עוד מישהו רוצה להעיר? כן, בבקשה.
אני חושבת שיש כאן עיוות שהפכו את עשיו לרשע ולמזיד. אם כבר צריך היה לעשות את זה ליעקב. זאת אומרת, עשיו הוא תלית שכולה תחלת.
רבותיי, טוב, תראו. קרה למדרש דבר כזה נורא, שעם ישראל יצא לחילוניות, והם לא יכלו לשנוא את המקרא, אז הם שונאים את הרבנים. זה טבעי והגיוני. זאת אומרת, כועסים נורא על הרבנים. מה הם עשו? לקחו כזה תלית שכולה תחלת, ועשו אותו רשע. הוא לא כל התחלת, הוא חצי חצי, וגם יעקב הוא דרך אגב חצי חצי. כל היופי של המקרא שאנשים הם חצי חצי. או חצי ורבע ושלושת רבעי. יעקב הוא אבינו, אבל התורה מספרת בגנותו כשצריך לספר בגנותו. ועשיו הוא לא אבינו, הוא האבים של השכנים שלנו. והתורה אומרת שהוא עשה כיבוד אב ואם מופלא.
נכון.
ממש אומר, הנני, והוא ילד טוב, מדהים בטובו. אבל הוא די רצחן, הוא אומר, יקרבו עם אבל אחי.
מה, זה טבעי?
בסדר, טבעי לא טבעי, אבל... טבעי, טבעי. את כבר מגננה.
לא, אני...
מה זה טבעי? הוא לא תלית שוקולת חלק.
אבל מה, אם לך היו עושים את זה?
אני תלית שוקולת חלק?
לא, אבל זה לא... אני לא רוצה לפתוח דיון, באמת.
אז אל תפתח.
אני רוצה לגזול מזמנך, אבל אותי זה מקומם.
תראי, זה מקומם מפני שאת שמעת בגילך המתקדם טיפולוגיה, פירוש טיפולוגי רק היום. כאילו היית שומעת את זה בתיכון, לא היית מקום.
מה זאת אומרת מה? אני לא יודעת מכיתה ה' שעשיו הוא אדום?
להבין שחזל ראו בטיפולוגיה הזאת את הפירוש החשוב הדומיננטי. שהוא מפקיע את כל המשמעות הפסיכולוגית האינדיבידואלית. זה את הבנת רק היום. באמת, זה קשה להבין. זאת אומרת שבעיני חזל, זה כאילו שאנשים רוצים שיהיה היטלר או נאצים בכתוב. זה נורא חשוב להם, הם יושבים באושוויץ. סליחה, הם יושבים בטרזינשטאט. יש פרשת שבוע, הם מוכרחים למצוא התייחסות. אז הם יכולים להגיד שגוג ומגוג זה היטלר וסטלין. הם יכולים לעשות כל מיני השלכות. לא יכולים, הם חייבים. אחרת הכתוב חסר משמעות. רק שטוב לנו, אנחנו מסתכלים בשלווה על כל הדברים, אנחנו אומרים, תנו צדק לעשיו המקורי. אבל בדרך כלל הדרשנים, יש להם דבר יותר חשוב מעשיו המקורי, וזה עשיו ההווי. אז זה הקונפליקט בין פשט ודרש. ולא צריך להיות צמוד רק לפשט, צריך להבין שיש מקום גם לפרשנות יוצר. כן, בבקשה.
שבכל יצירה, בכל סיפור, בכל... במיוחד בטח בעולם הקדום, אז תמיד יש את ה... מי שמציגים אותו כשחור, מי שמציגים אותו כהכל לבן, ואחר כך זה מתערבב, זאת אומרת...
זה לא ככה. המקרא זה ספר קדום, ואתה רואה שזה לא שחור לבן.
אני מתכוון ש... אני מתכוון למה שהיא אמרה, זה כמו שאני אומר הפוך. שאני אומר שאפשר לי... שבעצם אנחנו לא יכולים להסתכל היום, כמו שאמרת, ולהגיד זה שחור זה לבן, כי גם הם אמרת 80%, 70%, 20%, כאילו רבבו בין הדברים. אז אני מתכוון שאי אפשר להסתכל היום בעיניים שלנו ב-2011 או 2012 ולהגיד אסף כולו שחור, זה הכל. אפילו התנך לא מציג את זה ככה.
נכון, אבל חז"ל כן מציגים את זה ככה. תראו, כתוב שרבקה אוהבת את יעקב, היא חכמה. ואת אסף יצחק אוהב, כיצד בפיו. מה פשט כיצד בפיו? הוא הביא לו שניצלים מעולים.
וגם סיפר לו סיפורי
כאלה. מלבד זה, הוא לא היה כזה גיבור גדול יצחק. ויש לו בן, אטלט כזה, אז הוא אהב אותו. אנשים הרבה פעמים אוהבים את הניגוד. זה פשט. בא מדרש ואומר, יצחק אבינו כזה טיפה שהולך לפי שניצלים. וזה לא יכול להיות בכלל.
למה לא?
צייד בפיו. שהוא היה צד אותו בפיו. וכל הדברים שהם לכאורה חיוביים הם הפכו לשליליים ואמרו שהיה שואל אותו, ואז הם מפלים את הדמיון שלהם, איך מאסרים את המלח. אתם רואים, אתם רואים איזה מאמץ הם עשו? אתם רואים מהו הפשט, אתם רואים מהו הדרש, בשביל זה אתם יושבים באוניברסיטה ואתם לומדים להבחין ביניהם ולחבב את שניהם. יש כאלה שנאנחים קשה. בואי, אני מוכרח לגמור את הטור הרביעי, תסלחי לי, אני מוכרח לי, יש לי רבע שעה, אני מוכרח לגמור את הטור הרביעי. אני לא באתי כאן לשכנע אתכם. מותר לכם לחשוב מה שאתם רוצים ולכעוס כמה שאתם כועסים. לי חשוב רק לגמור את השיעור בשלום, לא בשלווה אלא בשלום. אם כן, אני מסתכל על הטור הזה ואני עובר עכשיו לשישי, לרביעי. בסדר? כולם עוקפים אחריי? מהו המבחן? רבותיי, אין לי זמן, מה אתם מדברים שם?
תמיד אתה נלחץ בסוף.
ראיתם איזו אופוזיציה, גברת ציפי לבני יושבת כאן? לא ראיתם, לא תמיד, היא כועסת עליי שאני נלחץ. למה אני נלחץ? כי אני מתייחס לשאלות שלה. לא הייתי מתייחס, לא הייתי נלחץ. מי אשם? ציפי לבני.
אתה אשם.
אה, לא. מה, יש לי שליטה על השעון? אין לי, אין לי שליטה על השעון. הוא יקה כזה השעון שלי, לא תאמינו. עובדות נחרצות.
קדימה.
קדימה, יפה. אם כן, רבותיי, חשוב להבין. אני אומר לך, מה שמך? שירה. שירה, חשוב להבין שפשט לא פירוש נכון. פשט זה המתודה, אבל לא התוצאה. פשט פירושו שהמפרש רצה להגיע לפשט. אבל אני, אורי סימון, אומר, רצית, אבל לא החמצת, החטאת את המטרה. אני יושב בבית, פורס לפניי 10 פירושים, בעברית ובאנגלית ובגרמנית. כולם פשט, מה, אני מסתכל לא בפשט? ואני מקבל אחד או אף אחד, אני מחדש את הפירוש ה-11. למה אני מחדש את הפירוש ה-11? מפני שאני חושב שאף אחד מהם לא קלה למטרה. אז פשט לא פירוש הוא הפירוש הנכון. זה רק אומר שהוא פילולוגי, והוא זה, והוא זה, והוא זה. וביידיש ככה אומרים, זה הפשט. מה פירוש זה הפשט? זה האמת. אבל זה לשון דיבור. אותו דבר לגבי הדרש. יש דרשות נפלאות, ויש עלובות. העלובות, אתם יודעים מה קרה להם? נשכחו. אתם חושבים שנכנסו למדרש רבה? גם כשאני הכנתי לכם את המבחן של, את המבחר של, זה כבר מבחר אחרי מבחר, ואנחנו מתוכם נבחר את הכי טובים. איך אני קובע מה הכי טוב? אם כן, המילה דרש לא אומר שזה אמת, ולא אומר שזה שטות. אלא יש דרשות נפלאות, ויש משעממות, ועלובות ושטוחות. רגע. השאלה האמיתית היא, איך אני בוחן ביניהם? איך אני יושב לי בחדרי הקטן בבית ומחליט שזה פשט טוב וזה פשט גרוע? זה דרש טוב וזה דרש גרוע. זו השאלה של הטור הרביעי. תחשבו על זה רגע. חס ושלום לא לחשוב שכל הפשטות אמת, כי הם סותרים מחקק. אז מה אני כתבתי כאן? מהו המבחן שלפיו אני בוחן אם הפשט הוא טוב או רע? אני בטור הרביעי חלק עליון. המילה הראשונה היא מהימנות מתודולוגית. מה פרוש מהימנות מתודולוגית? שהגיעו אליו במתודה הנכונה. מהימנות מתודולוגית. עברית מקראית, דקדוק, מה שהיה איבן עזרא עושה. בסדר? המתודה לא בסדר, הדרש לא מעניין, הפשט לא מעניין אותי. פשט חייב להיות מבוסס על חוקי השפה. דבר שני, סבירות. בעיני הדעת יחשב. צריך להתקבל על הדעת. זה כמו שאמרנו, אדום רגליו. זה מתקבל על הדעת שזה המקדש, זה מתקבל על הדעת זה. אנחנו שואלים, מה מתקבל על הדעת? מה הכי מתקבל על הדעת? דרך אגב, סבירות זה לא הגיוניות. כשאני רוצה לעבור את הרחוב, ואני רואה מכונית במרחק של 50 מטר, האם זה הגיוני שהיא תדרוס אותי?
כן.
יכול להיות שיושב שם מחבל, לוחץ על הבנזין, והורג אותי. האם זה סביר עד כדי כך שאני אחכה שהיא תעבור? לא הייתי מגיע לבית הכנסת אף פעם. אתם מבינים שזה שאלות לגמרי אחרות. אני יוצא מההנחה ששם יושב הנהג סביר כמוני, הוא רואה אותי או לא רואה אותי, אבל יש לי מספיק זמן להגיע לצד השני. שיגולי הגיון לא משנים כאן. העיקר זה שיגולי סבירות, אם למתם בשיעור הזה רק את ההבדל בין הגיוני וסביר, אלא למתם הרבה. באמת, זה מאוד חשוב להבחין. אותו דבר כאן, פירוש יכול להיות הגיוני, המתודה שלו בסדר, אבל הוא לא סביר. לא סביר שרבקה אמנו הייתה בת 3 כשהיא סחבה שם את הקדים, את הקדים ל10 גמלים. זה אפשרי? כן. הגאון מבילנה ידע את כל השס בגיל 6, אז היא ב3.5 ידעה. זה אפשרי. אבל זה סביר? סליחה, זה לא סביר. זה פשט, הוא צריך להתאים לסבירות. סעיף הבא, כוח ההערה, זה אולי מוקדש לך, מה שמך שם?
תהילה.
תהילה. כוח ההערה, זאת אומרת שהוא פשט מעניין, הוא לא יכול להיות טיפשי. לא יכול להיות שהפסוק הזה חופר גומץ יגיד שטויות. זה צריך להיות פסוק לספר משלי, יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך, אבל צריכה להיות לו איזושהי הערה, לא באלף.
מה ההבדל בין זה
לשתיים? למה?
לקודם, שזה מתקבל על הדעת.
מתקבל על הדעת פירושו, שבאמת המילה גומץ היא גומה. לא, זה פילולוגיה. מתקבל על הדעת הוא שבאמת בחיים זה קורה. אבל כיח הערה, זה אומר שזה לא אומר שאחד ועוד אחד זה שתיים. בשביל זה אני לא צריך את ספר משלי. הוא לא אומר לי דברים מובנים עליהם, הוא צריך להגיד לי משהו חשוב, לא? ועכשיו הדבר הכי חשוב, כתבתי בסוגריים, בלי קשר למי שאמרו את הפשט. משפט פיתגורס הוא נכון לא מפני שפיתגורס אמר אותו, אלא מפני שהמורה בקריית שמונה הוכיחה אותו. אתם מבינים? במדע לא מעניין אותי אם אמר את זה איינשטיין או אמר את זה פינקלשטיין. זה מאוד חשוב לדעת. הפשט חייב לעמוד על רגב שלו. זה לא אומרים, רבי שמעון בר יוחאי אמר את זה, וואו וואו וואו. לא. או שזה משכנע או שזה לא משכנע. אז עקרונית, אתם מבינים, אני מבין מתמונות. אני אומר, התמונה הזאת נהדרת. אחר כך אני רואה שחתום למטה וינסט, אני אומר, יפה, זה ואן גוך. אני קיבלתי אישור. אבל אם אני מסתכל קודם, מי צייר את זה, ואומר, זה צייר ואן גוך, זה מוכרח להיות נהדר, זה לא דרך להעריך תמונות.
עושים את זה בתאימות ליאני.
טוב. גמרתי עם הפשט, אין לי זמן ליותר. רק רגע, מה?
שמתייחס בריאליזם לדמויות מפתיעות.
נכון. אז אני אומר, משה רבינו בן אדם, הוא לא מלאך. ולכן, אם הוא חוטא, ואם הוא מפחד, ואם הוא טועה, זה מתקבל על הדעת. אבל אם אני חושב מהראש שהוא מלאך ולא יכתב וכולו, אז זה כבר לא ריאליסטי. את יודעת מה ההפך של ריאליסטי? אידיאליסטי. מילה יפה, לא? יש משה האידיאלי, ויש משה הריאלי. בעל הפשט, גם אצל הדמויות הכי גדולות, אומר, התורה אומרת, כי אין אדם שלא יחטא, ולכן גם משה רבנו הוא לא מלאך. והשם אומר לו, תהיה משה עם של ישראל, מסרב, 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 עד שהשם כועס אליו. אז לפי הפשט, הוא נרתע. מה פרום שהוא בן אדם? טוב. אותי, עכשיו אני מגיע לעבודה הקשה באמת.
אבל אמרת עקרונית ולא המשכת.
מה עקרונית?
לא יודע, אמרת משהו עקרונית,
לא זוכר.
משהו חשוב, משהו
עניין. יש לו, כן, עקרונית. אנחנו משתה, אנחנו, אם יש לנו שני פירושים שווים בשקספיר. אחד, הנחה שלנו שקספיר גאון. הנחה אחת, הנחה שלנו עכשיו אומר, פירוש אחד הוא משעמם או טריוויאלי, לא אומר כלום. אבל הוא פילולוגי. פירוש שני, וואו, איזה עומק, מרקיע שחקים. אני חייב להעדיף את הפירוש השני, כי זה שייקספיר, אתם מבינים. זה טקסט גבוה. מה זה אומר? שטויות. הוא אומר לי שמי שהולך מהבית בלי מפתח לא יוכל לחזור, לא ימצא הדלת תהיה נעולה. לא צריך את שייקספיר בשביל זה. כנראה שמפתח, זה לא מפתח יל, אתם מבינים? את רואה תהילה שמח לו. לפעמים אני נדחק ואומר, תשמע, מה סתם אומר לי לא לשכוח צור מפתחות, אל תהיה מפוזר. הוא אומר דברים יותר חשובים. אל תמחה את השביל אל הבית שלך או משהו כזה. כן, בבקשה.
אתה רואה הגבלה בין המדע הטבע כמתודה לבין הפשט והדרש והמדעים האחרים.
כן. זה דומה נניח לרפואה קונבנציונלית שהיא מדעית, ורפואה לא קונבנציונלית שקוראים לה משלימה, היא אינטואיטיבית, פחולו, פחולו, פחולו. היא לפעמים קולעת למטרה, ועוד איך. נכון? אז זה דומה מאוד. אז גם במדעי הטבע יש מקום לדרש. אבל אני לא יכול להיכנס יותר לזה. העיקר לא להיות מרובה, לראות את העושר של הדברים. אפילו ברפואה, לא איזה מאבק איתנים, היום קופות החולים הכניסו את הרפואה המשלימה לתוך הקופה. אתה היית מאמין לזה לפני 20 שנה? הם לא בזו לזה בעומק ליבם. רבותיי, יש לי 4 דקות, הם יודעים מה זה להסביר דבר קשה ב4 דקות. מהו קנה המידה? לדירוג המדרשים. אז אני כתבתי כאן אמת פיוטית, מילים מאוד קשות. המדרש חייב להיות אמת, אבל לא אמת מציאותית, אלא אמת פיוטית. אז אני אסביר לכם את זה בקצרה, זה מאוד קשה. אני רוצה, אני צלם מקצועי, ואני רוצה לעשות ארוחה על סבלותיהם של עובדי כפיים. אז אני רוצה להראות סבל שסוחב פסנתר. ואם זה נראה לכם מוגזם, פריג'ידר. עכשיו, אין לי סבל כזה. כל האנשים שאני... אני לא מוצא תמונה כזאת בחיים. אני קורא לשכן שלי שהוא גברתן, אני אומר לו, בוא נביים את זה. קום פריג'ידר, נעשה פריג'ידר מקרטון, ואתה תזיע קשה ותסחב את זה ואני אצלם. אני שולח את הצילום הזה למוזיאון בצלאל, בין שאר הצילומים שלי, ואני שואל, האם זה צילום טוב או לא? בא עיתונאי מנובל אחד שגר מולי וראה את כל הביום הזה, ולוחש על אוזנו של האוצר שזה ביום וזה לא אמיתי. צוחק האוצר ואומר, תשמע, אנחנו בדרש, אנחנו לא בפשט. לא מעניין אותי אם זה קרה או לא קרה. מה מעניין אותי? אם זה אקספרסיבי.
בעל הבאה.
האם זה בעל הבאה מוחצת. זה מה שמעניין אותי. במילים אחרות, אם יש בזה אמת אומנותית, לא אמת עובדתית. תראו איך אני מתאמץ לשכנע אתכם. אמת עובדתית פירושו שצילמת, אני יודע, שם בבית שמש, ולא זייפת את הצילומים. הצילומים משקפים את המציאות. עיתונאים חייבים בנאמנות למציאות. זה המקצוע שלהם. אבל לא אומנים. אומנים לא מצלמים את המציאות. מה הם מצלמים? את מה שהם רוצים להביע. אם הצילום הזה עושה כאב במעיים של הצופים, והוא אומר, אוי ואבוי, איך מנצלים כאן אנשים מסכנים, ואחר כך משלמים להם חצי שכר מינימום, אז הצלחת. ואתה תבחר את הצילום של אמת פיוטית, על פני אמת מציאותית, שזה צילום גרוע. זה כל התורה כולה. אז אותו דבר, אדום רגליו זה אדם שבין רגליו של אברהם אבינו, הזקן, זו האמת פיוטית. זה לא נזכר בספר אחד בכלל. וזה נכון שהשם מתעלם מקיום המצוות שלנו כשהוא כועס עלינו. אתם מבינים שזה לא האמת המילולית של הפסוק. זו אמת גבוהה יותר, אחרת, פיוטית. אותו דבר לגבי עשיו ויעקב. טוב רבותיי, הגעתי לקצוע כוחותיי. עכשיו, בדרש יש חשיבות למי שאמר את הדרש. בעוד שבפשט לא מעניין אותי אם אמר את זה רבי יוחנן, בדרש אני אומר, רבי עקיבא אומר, כבד את אביך ואת אמך, את לרבות את רבותיך. זה כתוב בפסוק. אבל רבי עקיבא אומר את זה. אתם מבינים מי נותן תוקף לדרש?
אומרו.
יפה מאוד. אומרו. ולכן מאוד חשוב לי. עכשיו אני קורא מדרש נוצרי. ופאולוס עושה מדרש נהדר. מה אני אומר? זה מדרש נהדר לנוצרים, אבל סליחה. פאולוס בשבילי הוא לא סמכות, ולכן המדרש שלו הוא בשבילי חסר תוקף. לא מפני שהוא משחק עם המילים. גם רבי עקיבא משחק עם המילים. אלא את הסמכות של רבי עקיבא אני מקבל, את הסמכות של פאולוס או של אגוסטינוס או ימירי אני לא מקבל. טוב רבותיי, השיעור הזה לא היה כל כך מוצלח כי הוא היה דחוס כמו שאומרת תלמידתי היקרה, וניסיתי להספיק יותר ממה שאני יכול. אני מותש לחלוטין, אבל אנחנו בשיעור הבא חייבים להתחיל עם המדרשים, ופעם אחרת נגיע לסוף השנה מותשים ולא צבעים. אז תצומו יפה בעזרה בטבת להתאבל על השיעור שלנו שלא מתקיים ולהתראות בעוד שבועיים בשעה 4.
אני דווקא חושבת שהשיעור שלך היה מדרש מקסים שלא היה אמת
פיוטית.
ואם אני כועסת עליך זה לגיטימי.
לא צריכה לכעוס עליו, למה
לכעוס? כן, בבקשה.
אני מצטערת על ההתחברות, אני פשוט מגיעה מבניין מוזיקה ולא ידעתי כל פעם שזה מתחיל מוקדם יותר והשיעור שם נגמר מאוחר יותר.
עכשיו אל תתחילי לדייק לרבע.
מה?
עכשיו אל תהיה, את יודעת, הגנרלים מתכננים למלחמה הקודמת. תביני שהשתנו התנאים, ומעכשיו אנחנו מתחילים בארבע.
אחלה, יופי. יש פה רישום שמות, אני לא יודעת איך
זה. הכל על מצפונך הקטן והיקר.
אני אומרת, אתה אמרת משהו שפעם אנחנו מקבלים את הסמכות של רבי עקיבא ולא של פאולוס. אבל מה שקורה היום באקדמיה, שאנחנו חוזרים אחורה, אנחנו מקבלים את כל הסמכויות של החוקר הגרמני שאמר את זה, והחוקרת
ה... ממש לא נכון.
מה? ממש לא נכון?
זה אולי נשמע לך ככה.
אני חושבת שאם אני אעשה...
מה, אני מדבר על גונקל, אני מדבר על עצמו, על רבי עקיבא.
לא, ברור שלא, לא אמרתי שמחשיבים.
הוא היה גאון עולם, את יודעת?
נכון, אבל...
אבל מה?
אם אני אביא את רבי עקיבא בסמינריון, אתה לא תקבל את זה, אבל
כי אנחנו בקשת.
נכון, נכון, נכון. אבל גם, אני אומרת, פשטנים שאני אביא, שמימי הביניים, אתה לא תקבל את זה כמו שאתה מקבל.
אני לא מוכר לקבל את זה, כי אבן עזרא אמר את זה. תראה, במישור הפשט משכנעת רק הפילולוגיה. אם אמר את זה אבן עזרא או אמר את זה אחרון התלמידים, לא מעניין אותי. ברור שאני קצת משוחד כמו תמונה של ון גוג, אבל במישור הדרש, מה שאמר רשי שהיה אחד מגדולי ישראל מחייב אותי, בגלל שרשי אומר. אז עכשיו יכול להיות שאת היית באיזה שיעור באוניברסיטה היקרה הזאת, והזכירו כל מיני חוקרים גרמנים, וזה היה נדרמה לך שהם מפריזים בערכה. זה ניסוח נכון? אז ראשית, זה נדמה לך. שנית, אולי את צדקת, אני לא יודע מה שהיה שם, אבל אני יודע מה שאני עושה.
לא, אני יודעת שאני הילקתי
גונקל או גרסמן או שיהיה מי שיהיה, היו אנשים פורצי דרך, אבל רוב מה שהם אמרו היום לא נכון.
כן, עכשיו אני רוצה להגיד לך שאני תרגמתי מאמר של ג'וונובסקה, שפולניה, שכתבה על הדרש ועל המדרש, ואתה רואה לפי המאמר שלה, ופירשתי כי זה מה שדרשו ממני לעשות.
איזה שפה תרגם? מאנגלית?
מאנגלית ל... כן, מאנגלית. וכשתרגם, היא כתבה, אז אתה מבין, זה עבר טרנספורמציה כמה פעמים, מפולנית לאנגלית.
פשוט כי המלחמה שלי, אני לא יכול בלעדיין.
אבל מה שראיתי, שהיא פשוט לא מבינה את מה שהיא כותבת, וזאת הבעיה. אז זאת אומרת, אני...
מישהו יודע לסגור את זה?
היא לא מבינה מה שהיא כותבת, אין לה, היא לוקחת משהו.
טוב, אני לא יודע למה המרצה
נתן לי. טוב, תקשיב, זה לא...
לא, הוא נתן לי, כי זה היה...
תקשיב שנייה.
סליחה? זה מאמר חשוב, היא רצתה כאן בטלוויזיה.
אני חושב שצריך להגיד לה שזה מישהו מעביר לה את זה, נכון? אז קודם כל אני חבר את זה. דבר שני, לדעתי יש פה פשוט...